למה מתים תלמידי חכמים, תמי מצוות, לא יודע, יש פה עסק שלם.
כן היה שבת על שבת
תנת ואליהו מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי ימיו. והייתה אשתו נופלת תפיליו ומחזרת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. בן 35 מת, יהודי, תלמיד חכם גדול. אשתו ראתה הדבר הזה, לא הבינה מה הקדוש ברוך הוא רוצה, לקחה את התפילין שלו והסתובבה בבתי כנסיות ובתי מדרשות ואומרת להם, לתלמידי חכמים, כתוב בתורה כי הוא חייך ואורך ימיך. כן, התפילין. בעלי ששנה הרבה, התורה היא חייך ואורך ימיך, זה היא אולי, נכון? כי היא חייך ואורך ימיך. כן, חייך ואורך ימיך. בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, מפני מה מת בחצי ימיו? שתה הסבר, צדיק ורע לו. צדיק ורע לו. לא יכול להיות דבר כזה נורא. יהודי תם, ישר, עגוד, מת בעצם ימיו. לא פיגוע, לא מחבל, לא מהווה כלל ישראלי, פשוט בוקר אחד לא קם. בוקר אחד לא קם. שאלה את כולם ולא היה אדם מחזירה דבר. פלא גדול, אין תשובות בתורה? אין תשובות לצדיק ורע לו? תלמידי חכמים לא יודעים לתת תשובות? איזה מין דבר זה אף אחד לא עונה לה? אבל אף אחד לא יחזיר לתשובה. כנראה אף אחד לא יחזיר לתשובה שישב את ליבה. הרי תשובות, כל אחד יכול לפתוח רבי יוסף אלמו בספר העיקרים, יש מערכה שלמה שם, תשובות רבות, זה צדיק ורבה. זו הסוגיה שהיום נולדה. והנה פה, רואים בגמרא, לא נתנו לתשובות. ישבה את ליבה. פעם אחת, נתארחתי אצלה, כי זה נתארחתי אליהו הנביא. אף אחד לא נתן התשובה, אליהו הנביא בכבודו ועד. מגיע אליהו הנביא, מתארח אצלה אצל האישה. והייתה משיחה כל אותו מאורה. אמרתי לביתי, בימי נידותך מהו אצלך? כשהיית נידה, מה הוא עשה? לא מדובר פה לפי רש"י על ימי הנידה עצמה, אלא על הישיבה נקיים שסופרים לאחר שיבת ימי הנידה, שיבת ימי הליבוד. מהו אצלך? לא, סליחה, פירוט שלי. חלק ראשון הוא שואל אותה על ימי הנידה עצמה. אמרה לי, חס ושלום אפילו באצבע קטנה לא נגע, במה אני דע עצמה. צדי גמור. בימי ליבונך מהו אצלך? ליבון זה השבעה ימים הנוספים, שהאישה כבר לא רואה אדם, אבל עדיין איננה תאורה, ורק אחרי שבעת ימים אלה תובלת ואז ניתרת. ברור? היא תמאה לחלוטין, תמאה זנידה, והבאה עליה קראת גמור. מהו בימי ליבונך? ימי ליבונך, אכל עימי ושתה עימי וישן עימי וקירו בשר ולא עשה דעתו דבר אחר. נזהר שלא יהיה תשתש. אמרתי לה, ברוך המקום שהרגו. ברוכן נתן אליהו שהלמנה, נזכנה, בוכייה, במצוקה אישית גדולה. אליהו עושה תחקיר קצר, בסוף התחקיר, שכוח לגמרי ברוך הוא. טוב שכסו את בעלי. נחמד אליהו. תאמין, ספר לי הנביא, מגיע לכל כבוד, זה כלבה, מציל טעו. ככה מדברים למנות, גר, יתום ואלמלה, לא צונו, ככה אליהו. למה? שלא נשא פנים לתורה, שהרי התורה אמרה ולישה בנידת תומעתה לא תקרב, לאמור שאין הבדל בין ימי הנידה לימי הליבון, עד שאישה לא תובלת, דינה לא משתנה בכיוון זה. מה החילוץ? במציאות, בימים הראשונים, רואים במציאות שהיא נידה. בימים האחרונים, אין שום, במציאות לא רואים שום דבר. כי כבר לא נידה. במצד הדמים, לא ראה דמים יותר. אבל מצד התורה, כיוון שעדיין לא טבלה, ולא יכולה לטבול אלא אחרי שבעה ימי, כן, הליבון, היא נדעה לכל דבר כמו שבעה פשוט. אז מה הוא עשה, צדיק? כל ההלכות, הוא לא, אז כתוב שם, אחד, שאתה, נשאר בקירוב בשר ולא עלתה על דעתו דבר אחר, נכון? דבר אחד הוא לא עשה, לא בעלה. אומרת הגמרא, כי את הרב דימי אמר, מה הייתה הטעות שלו? חדה אמר, מיטה חדה הוויה. כשהוא היה איתה, מה הכוונה ישן עימה בקירוב בשר? הוא לא נגע בה, אז מה פה זה ישן איתה בקירוב בשר? אומר הרב דימי, מיטה אחת הייתה. אומר רש"י, שימו לב, הייתה רחבה ולא קירוב בשר עבד סברי דשארי באח. הייתה מיטה מאוד רחבה, אבל בי שהייתה מיטה אחת, ישנו באותה מיטה, והמשורמה של שום בהם. במערב אמרו, יותר מכך, אמר רבי יצחק בר יוסף, סינר מפסיק בינו לבינה, אומר רש"י שהיא חוגרת בו, הוא מגיע ממותניים ולמטה, עוד יותר הוא נזהר, שהיא תהיה לבושה, כך שלא יחל אחד לשלום על דעתו, לבוא עליה. סינר מפסיק בינו וישנו ביחד, אבל הוא דעת שיהיה הפרדה גמורה. בראשון יכול להיות שלא הייתה לבושה, יכול להיות, אבל היה מספיק רחוק כדי שלא ייגע. לא בטוב שהמיטה הייתה כל כך רחוקה, הייתה יותר צרה, מיטה רגילה, אבל הוא דעת משהו אחר. לא, זה הבדל גדול בין השניים. האם היו רחוקים זה מזה כדי שהוא דעת שלא יתרחקו, או שיכול להיות שכן היו קרובים, אבל דעת שלא יבוא, בכל מקרה כך או כך הוא דעת שלא יהיה מצב שיבוא עליה. יש את זה תכף תראה בנפקנות. בכל מקרה הסוגיה הזאת אין ספק סוגיה מבהילה ממש. על התחילתה מבהיל, מה פירוש דבר אין תשובה לסוגיית צדיק ורעלה? עד שמגיע מי? אליהו הנביא בכבודו בעצמו, ורק אחרי תחקיר שלו. חוץ מזה, על דבר כזה מתיד, וכי חסרים עבירות הענן בעולם, אם על דבר כזה מתיד, לא שבקת חי לכל בריאה, מה זה? לא שבקת חי לכל בריאה, איך אפשר לחיות? אלא יש כנראה סוגיה עמוקה יותר ממה שנראה באופן שטחי בתחילתם של דברים, בטח מילים חריפות ומבילות כאלה כמו שאליהו הנביא, הברכה ברוך המקום שהרגו, נו, מצאנו בחזל דברים קצת יותר מודנים, לא שמענו דברים כאלה חריפים. כמובן שאנחנו לא הולכים לראות את כל הסוגיה, כי בשביל לראות אותה אנחנו צריכים עכשיו להתחיל היום בברת לשיים, לשיים ביום חמישי הבא. אנחנו נעשה קיצורים בשביל לגעת בנקודה העיקרית. אנחנו נדלג על נעין ונרד. נובדי אנחנו נקרא רק את תחילתו, נדלג לנונטס, נקרא בו גם כן חלקו, והסוגיה העיקרית נמצאת בסמך. בשביל להבין את סמך צריך שתי הקדמות. נובדי, הייתה אשתו נותן תפילה וחזה בתקן ובתי מדושה. מה אתה התושייה? תלמיד חכם, צדיק, ירא שמיים, איך זה קורה שהוא לא קם בבוקר ליהודי שעסק בתורה שעליה נאמר ויחייך באופן? קושייה מהתורה. זה הקושייה שמתחילים לה. לפעמים שימו לב מה קורה בלימוד תורה. יש אדם שאם שהוא קורא לשונה זה גם משמש תלמידי חכמים. מכל מקום תכונתו הפנימית היא כל כך רעה עד שרוחו זרה לתורה ויראת השם. אז זה אמרו חז"ל, זכה נעשית לו זר, לא זכה נעשית זרה לו. אכתוב לו רובי תירותי כמו זר נחשבו, זר זר, דורשים כך וכך, הוא נאמר ולרשע אמר אלוקים עליך לספר חוקי ותישא בריתי עלי פיך. ונגב מה שנאמר בתורה בעניין התפילין למה תהיה תורת השם בפיך, היינו שלא תהיה רוחו זרה לתורת השם, כי אם תהיה כמונחת בתוכיותו ופנימיותו. אמנם הרשע שוגב התורה למטרה חיצונה אינה נכנס בפנימיותו, והוא נושא על די פיו ולא בפיו. והנה זה הכישרון הפנימי, אפשר להביאו בשפה להסביר חוקר האיש התם שרוחו נמנה עם תורת השם ביצלו הרוחה בכל הוא שמורה. לכן אתה נותן את התפילה להורות שהתורה הייתה לו זר, לא זרה לו, לא מן השפה ולחוד, כי אם היה דפק בכל נפשו מאודו. מדלג בסוף הפסקה. על כן הייתה נותנת את התפילה ולומר, האיש הזה כשגיוני לבבוי ובתורת השם ודייתה בקו וברובעות, איך לא ישלים ימיו? היש לפתור שאלה זו בדרך רגש מיוחד לבתי כנסיות איך שמתפללים, או בדרך הדרישה מיוחד לבתי מדרשות. על כן הייתה נותנת את התפילה ומחזה לבתי כנסיות ובתי מדרשות. קודם כל העיקרון זה שמישהו לומד תורה זה לא ערובה שהתורה נכנסת אצלו בלב. התורה יכולה להילמד באופן כזה שהיא נשארת מהשפה ולחוץ. איך אדם יודע? אם התורה מתחילה לחולל מהפכה בחיים של האדם, סימן שהתורה תורת חיים. אבל אם האדם נמצא במצב שהולך וצובר 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 עוד ידע של תורה, אבל לא מתהפך את אישיותו להיות אדם אחר, טוב יותר, מוסרי יותר, עדין יותר, רגיש יותר, סימן שמה שהוא לומד זה מהשפה ולחוץ. אומר, במה זה תלוי? פה הוא מדגיש פן אחד, אנחנו יודעים שזה יש גם פן אחר, אבל בוא נגיד את הפן שמדגיש פה. הפן שמדגיש פה, זאת העמדות היסודיות הנפשיות של הלומד. איך רבן גמליאל היה אומר בבית המדרש, הוא לא ייכנס לבית המדרש מי שאין תוכו כברוש. הסבועים והמזויפים, אין פעם שיכנסו כי הלימוד לא יעשה כלום בדיוק הפוך. יקחו את התורה, ילמדו בו ידיעות, ישתמשו בזה אחר כך, נגד התורה. שנה הוא פירש קשה מכולם. שנה הוא פירש קשה מכולם. מי שלמד ופרש, יותר גרוע מכולם. לכן הוא אומר, אומר כך, אומרת האישה, אם הייתי יודעת שבעלי אצלו אחד בפה ואחד בלב, ואין מישהו שמכיר את בעלה יותר מאשר האישה, לא עלי קושיות. לא הייתי מחזיקה את התפילים למען תהיה תורת השם בפיך, זה תפילית, נכון? עליהם נאמר למען תהיה תורת השם בפיך, כלומר, בלבדך, זה חלק מהאישיות, התורה כמהפכה, כהזדהות, כדבקות, כשייכות. אם בעלי היה רק לומד תורה, זה היה מהשפה ולחוץ, לא הייתי פה ספס ומספסת, אין תוכו כברות, לא היה לי קושי. אבל אני יודע שלא ככה היו פני הדברים. הוא היה איש צדיק, איש תם, ראירי השם, אוהב תורה, דבק, ומקיים הלכה. וזה יסוד הקושייה. אם כן, מה הטעם? לזה שריבונו של עולם הרגון. התפילין כתוב עליהם, למען תהיה תורת השם בפיך. היא הלכה עם התפילין לפני לכולם ואמרה שבעלי קיים תורת השם בפיך. בפי, בלבבו, בפנים הזה היה, בפנימיות זה היה. לא מה שפה מלאכות. היסוד הקדוש שנלמד פה מהרישה, זה שיש מושג שנקרא ללמוד תורה, והתורה נעשית כזר לו, לא זר, אל תקריא זר אלא זר, כמו שכתוב בפסוק, אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשב. אפשר ללמוד מהתורה, רבותיי, ללמוד וללמוד 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 וללמוד, ורבותיי, לא קורה כלום אם אדם לומד ורואה שלבבו לא משתנה, חשבותיו, רגשותיו, רצונותיו, שאיפותיו, מידותיו, מעשיו, צריך לבדוק היטב, היטב, מה קורה. הוא לא לומד תורה. תורה, נפגש עם תורה, זה מהפכה באישית. האדם, תהליך, הדרגה, אבל האדם מזהה את התהליך. זה אגב תהליך שהרבה מאוד אנשים בגללו מפחדים ללמוד תורה. כי לא זה השתנות! ופעמים אנשים יושבתי, תאמרו לי, תשמע רב, למדתי 3, 4, 5 שעות, לא עושה לי כלום. שאלה ראשונה, אתה מעוניין שזה יעשה? אין תשובה. אין תשובה, זה בעצם רק תשובה. הבנתם? המסתפק ליושב על הגדר. אי אפשר בתורה לשבת על הגדר. היושב תן לתורה לתפיס, שחרר את זה, חופשי. תבוא עם ידיים נקי. חופשי. מה שהתורה תעשה, תעשה. יפעל עליי, צביעה. לא יפעל, בסדר, מה מתאימי. אבל אם אתה מראש בא עם לנדה, אני נשאר כמו שבאתי, חבל על כל דקה שאתה לא יפעל. לכן הוא מפתחה ואמרה, אם בעלי היה מאלה שלמדו תורה ושבדו עליה בפות הנש עליה, אבל לא קרה כלום בליבם, זה בקושיות, לא, אין תוכו כמו, אבל בעלי לא היה כאן. בעלי היה צדיק, צדיק תמים ישר. לכן הסתובב תפילים, למה תהיה תורת השם בפיך, ובעלי זה יתקיים.
למה
משנים
את התורה
לפי? כמו קטר, כמו שכתוב במעלה, כתוב שם בסוף משניות, בסוף משניות אבות, כן, זה לא גדולה, כמו גדולה. זה יכול להיות סיבות אחר. לא לומד נכון, לא לומד את מה שהוא ראוי ללמוד. אולי סיבות אחרות. אבל אחד הסיבות שמעקבות הרבה פעמים אנשים, כי מה בעיה עם התורה? אנשים יודעים באינטואיציה שהתורה יש לה כוח מהפכני. שמה בעיה? בנקודה שאני חי, טוב לי. עבדה, בפריצות אני חלה, בזילות אני חלה, נכון? טוח לנו אפשר נעשה. מה אני יודע? שהמפגש עם התורה זה מפגש מזעזע, נכון? הוא ישנה ואני לא רוצה להישנה. אם אדם ניגש מגישה כזאת, אני מבטיח לכם, הוא לא משתנה. אדם יכול למנוע מהתורה לפעול עליו את פעולתה המופלאה. אגב, זה הסיפה שהרבה מפחדים בכלל ללמוד בישהו. עוד יותר מפחיד, תראה, החברה הישראלית במצוקה רוחנית, תראה, זה דבר מדהים. אין בעל אוב ידעוני, מחשב, קוסם, קורא בקלפים, שלא היו אצלו. של כולם! מה היתרון של כולם על התורה? מה? מה היתרון של כולם על התורה? מה? לא חייבים את הבן אדם כלום, תורא שאתה אתה חופש את השטרות. שאר כמו שאתה, ונעשה לך חוויות. מה? הכי טוב שאתה עולם. הדת של היהודים יפגש איתה זה פחד מוות. למה? זהו! מי שהיה, לא יהיה יותר. זה לא אותו בן אדם. לא תהיה אותו בן אדם. מי רוצה את זה? רק אדם שהגיע למסקנה, שמע, אני מוכן ללכת האמת עד הסוף. אם זה אמת, דרך נכונה יותר, אני מוכן לשלם במחאות את המחיר כן של האמת. אני עושה עם אמיתיים, אני מוכן לשלם את המחיר. אז זה שלם את המחיר. זה לא. כשאתה משתנה, אתה לא משתנה נגד עצמך, אתה משתנה עם עצמך, הרי אתה נהיה אחר באמת. אז אתה מעוניין בשינוי, אתה מעוניין להיות אחר. אבל עכשיו, איך שאני נמצא, אני לא רוצה להיות את מה שאני, אבל כשאתה תהיה שם, לא תהיה לך בעיה עם זה, אבל אני לא רוצה לעבור מפה לשם. זה הבעיה של עכשיו. מי שאין לו את הבעיה הזאת, ידע לך שהוא לומד תורה. הוא לא הרבה זה. הוא מהר מאוד רואה את הפלא שיש בתורה. התורה זה דבר מדהים. התורה זה מהפכה הכי גדולה שהאדם יכול. היא חייך, ממש אתה רואה שיש לאדם מתמלא חיות. חיות, חיוניות. הוא נהיה בריאה חדשה, הוא ממש מתחדש בקרבו. והיו בעיניך כחדשים, זה מה משכח. אני משוכנע שיש פה תלמידים, אין לי שום ספק שיש בן אחר חבר'ה, כבר כמה אתם יודעים, שעה, ארבעה חדשים. אין לי צל של ספק שיש אנשים שכבר רואים על עצמם את ההשפעה הברוכה שלהם. אין לי שום צל של ספק. אבל יש כאלה לא רואים. אבל יש כאלה ודאי רואים את ההשפעה הברוכה של התורה. יהודי, תורת אמת נתן לנו משה, מה זה פשוט? עיקרון שלי, נונטט. לא היה מחזירה אדם דבר. איך יכול להיות ששום בית מדרש לא נתן תשובה? כי החוכמה בדברים האלה, אפשר לתת 4, 5, 6 תשובות עקרוניות לצדיק ורע. ומה הבעיה? שבסוף צריכה להיות תשובה שמכוונת מה? לאמת של המקרה הספציפי הזה. זה שאני יכול לצייד אותך בשלל תשובות עקרוניות, זה נכון. מה הבעיה? יש אמת ואמת לאמיתה. מה הבדל בין אמת לאמת לאמיתה? אמת זה תשובה עקרונית. נכון. אמת לאמיתה זה היכולת שבין שלל התשובות לתת את אותה תשובה שהיא נכונה למקרה הזה. לא הרבה פעמים מכוונים, הרבה פעמים יש בעיה לכוון לאמיתה של תורת תשובות עקרוניות יש תמיד. הבעיה היא והחוכמה, רבותיי, לכוון לאמת לאמיתה. מה אין הפקמינה? למשל הרבה פעמים בחינוך. עקרונות החינוך הרבה אנשים יודעים. מה הבעיה? שכל ילד, כל נער זה בריאה אחרת. לקחת את כל העקרונות, ובבריאה הזאת, בסוף קבל הכרעה, כך ולא כך, זה אמת להביא כך.
כמו עקרונות ההלכה, ולצלות הלכה.
נכון! הרבה אנשים מכירים את העקרונות. שאול גם ידע, וכתוב, כל אשר הוא בונה, ירשיע, אין הלכה כמותו. ודוד, כל אשר הוא עושה, מסכים, שמצליח לידו. כל הלכה, הלכה כדוד. אחד זה הולך, אחד זה לא הולך. היו הרבה תמידי חכמים גדולים מעם ישראל, לא כולם זכו שיצפקו על החוקים. העקרונות נכונים. לא היה אדם מחזירה אגב הפירוש. הפליות המזדמנות פה לומדים עקרון כללי לבעיות בחיים שנראות חסרות פתרון. לא מעט פעמים בחיים אנחנו עוברים מול סיטואציות שאין לנו עליהן תשובה ופתרון. והמציאות נהיית קשה יותר ויותר, ואז מה מתחיל לקרות לנו? אנחנו נכנסים למצוקה הולכת וגוברת, ופתרון אין. המציאות שלנו הכללית מסובכת. אז מה התשובה שאתם עושים?
אין. לא פשוט.
הפעילויות המזדנות על חוקי השגאיה ויתר הלימודים הטובים שמורו של עולם, שימו לב, הם מוכנים בהשגחה נפלאה על פי סדרי החוכמה האלוקית, שעל ידה מתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מההבנה השפעית. שימו לב איזה השגחה נפלאה. מה זה בעיות צרות שמופיעות ואין להן פתרון? מה התכלית שלהן? קודם כל הן בהשגחה אלוקית מדויקת. ומה התכלית? זאת אומרת, אנחנו צריכים שיתגלה לנו, יתברר לנו משהו שעד היום לא ידענו. אז אם היה בא פתרון בקלות, מאיפה היינו לוקחים את הפתרון? ממה שאנחנו יודעים עד עכשיו? אז ריבונו של עולם, לא צריך להכניס לנו למצוקה. תשובות שאנחנו יודעים עד היום ליצור בעיה, דילמה, את הפתרונות אנחנו מכירים, צ'ק אני שולב לך פתרון, יאללה נגמר ההצהרה כי הפתרון מונח לפניי. פתרונות צרות שאין להם פתרונות מיידים, שימו לב כאלה עיקרון מדהים, הם השגחה אלוקית מופלאה להכריח אותנו לחשוף רובד, לרדת לעומק, לגלות בנו מימד שעד היום לא ידענו בכלל שהוא קיים בנו. מדהים רבותיי, זו הסתכלות חדשה על צרות, על בעיות. שמע, אני מצוקה, אתה שאלת, לא מצליח, לא נכנס לי בלב, לא יודע, אבל מצוקה גוברת. נתנה פי תשובה כזאת, תשובה כזאת, לא עלה. עוד תשובה, גם לא מצליח. סימן שצריך להתחדש בו משהו חדש. שאתה לא מכיר אותו, אתה צריך להתפגש איתו, והוא ייוולד מתי מעומק המצוקה תיוולד הישוע. זאת אומרת שאדם נקלע לפינה כל כך קשה שהוא נאלץ במחאות בעל כורחו לגייס, לסוף, לרדת לעומק, הוא לא הכיר אדם. עכשיו אני מצטרף את הפתרון. זו השגחה אלוקית מזויקת. עד שאדם ימצא, אדם או החברה, ימצאו את הפתרון. מה קרה במקרה שלנו? תלמיד חכם מופלא, תלמיד חכם צדיק, תלמיד חכם ירא שמיים, שעל פי כל הכללים הרגילים, אין שום סיבה מגלויה שיכולה להתאים למקרה שרצת לו מסביר מניח את הדעת, למה ריבונו של עולם מכה אותו בגיל. צריך שיחשף פה יסוד חדש. לכן מה קרה כדי שיחשף יסוד חדש? מה קרה בבתי המדרש? לא מצאו תשובה שמיישבת את הדעת במקרה. תשובות הרגילות, לא הזמתי לה. זה לא מגיע לעניין, זה לא המקרה.
לא, זה כמו הוא מתרשים, כמו הקלטיד יצא בנדם הזה שהיה פריק וריסטורי, אז הולך מוכנה של יסטור. אז אתה יכול להגיד שאולי פה...
יכול להיות! אבל זה בדיוק אני קודע. אם התשובה הזאת הייתה טובה, הייתה מתיישבת לי בבא. אבל התשובה לא הייתה טובה. זה הכוונה לנשובות. כל התשובות הרגילות לא מתיישבו בלב בסוגיה הזאת. זה הכוונה.
אז אם לא יוכלו...
הפרמט שצריך להתחדש, הם לא הכירו, לא ידעו. מה הסיבה? שהתלמיד חכם הזה מת בגיל 30. אפשר לתקורנו. פחות אפשר לברום. זה כמו שאתה בא לשאול את סמי מישהו. ובורקים לך רעיות. לא, זה לא שם. אתה אומר דבר כזה. תגיד שכן. זה לא עוזר. אם זה נחליט שזה כן, שזה לא. כן. לא אצלו, מה זה אצלו? הוא איננו, דובר על האישה. לא נכון, דובר על תשובות אמיתיות, מתיישבות בלב.
אני הייתי אצל משפחה שכולה, ושם כולם דיכו אותם שהוא מת לריק, ואני הסברתי שלא למיק למחמות ישראל, בגולת ישראל, בשלטם של ישראל, וצל יש שבת ציון והכל. בא אליי אבא, אומר לי, ניחמתני מלך תזה. אומר, נחמת, בן אדם הראשון שנחם אותי. זאת אומרת, שיהיה דבר כזה, זה דבר ביטי של גולגו של אדם. ודיברו איתו, דיברו, הוא היה לך בדיקה. לא שתמיד זה מצליח, אבל באותו רגע זכיתי שהדברים שלי יתיישבו בלי. נחמו אותו. זה לא כזה הדס, הוא מת, מי שומד לו, זה אחד סיכר, זה לא מעניין אותו משהו. תיקח שבועיים אחר כך, אתה יכול, קח שנה אחר כך. תן את זה, זה אחרי שלב מי זה. לא מסבירים שעה אחרי שהוא מתום מוטל לפניו. אין מרצים לו לעדה בשעה שמתום. שעה שהוא מת לפניו, מי ניגש לתת הסברים? מי ניגש לתת הסברים? לא מזמן הייתי פה משפחה שכולה. ומה זה שם? אתה תפו אותי בשאלות על הקדוש ברוך הוא וזה, מה הקדוש ברוך הוא כזה, אתה צריך לדעת למשל. באמת, לא ידעתי מה לענות, מה אפשר לענות למישהו שככה צועק על הקדוש ברוך הוא. לא ניתי. הקשבתי. אחרי זה קיבלתי מכתב תודה, שישבתי שם בשעתיים, על ההקשבה ועל תחום הקדוש. במקום שזה מציק מאוד, במקום שקשה לך. אני אגיד לך אחרת, זה לא שהוא ככה עושה. אתה יודע הרי שהחיים זה לא רק מה שאנחנו חושבים, אלא להרגשות יש כוח גדול. יש לפעמים דבר, למשל, שהוא כל כך מזעזע, שאתה לא יכול, אתה לא יכול למישהו משפט. אתה
יכול להיות. אתה יכול להיות תשובה שתניח את דעתך. אין ספק מתקשים פה עם החלקים הכי קשים של החיים, זה מה? אין ספק שזה זוגי הקשה. זה לא שחור לבן, או לא נותנים תשובות, או יש תשובות על הכל. יש פעמים שתשובה מיישבת, לא רק מיישבת, מנחמת, מרוממת, מחזקת. אז נקרא לו מה? לא, לא מדבר, הוא מדבר ברמה העקרונית. קניות, קושיות שיש לאדם לעולם על ההשכחה, אין לו עליהם פתרון, אין לו תשובה. הסיבה אומר שהתשובה לא זמינה, כי כנראה זה בנק התשובות הקיים עד היום, בבנק לא נמצא התשובה שצריכה להתחדש. ובבנק התשובות הקלאסיות צריך רענון. יסוד גדול בחיים, כל הזמן צריך להתחדש. יש לחץ להתחדש. תקרא בפנים. פליאות המזדנות על חוקי השגחה ויתר לימודים הטובים שמורו של עולם, הם מוכנים בהשגחה נפלאה להביא סדרי החוכמה אלוקית, שעל ידם יתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מההבנה השטחית. מובן הדבר שהבינה העמוקה תביא לעולם טובה אמיתית באורחות חיים ומוסר הטוב, מה שאין ההבנה השטחית יכולה להביא. למה ריבונו של עולם מכריח אותנו? כי סל האידיוט הנוכחי אין בו כוח יותר לקדם אותנו. איפה אתם זוכרים שלמדתם בתחילת השנה את היסוד הזה? מי גרס הקושיות הכי קשות בעולם? הכפירה. ולא היו תשובות. מה זה הכריח את עולם התורה? לסלול ולפרוץ דרכים חדשות, כי בבנק התשובות הגלותי לא נמצאו שם החיים לאנשי תחיית ישראל. מה קרה לתורה? נולדו ממציאות קושיות כאלה מצעזעות שאיש לא יכל לענות. מה זה איש לא יכל לענות? כל התשובות של 2000 השנים האחרונות
לא התיישבו בלביש, ובלי ברירה ובעל כורחנו עולם התורה נאלץ להתחדש. מה גורם לתהליך ההתרעננות של הישיבות התיכוניות? תגידו לי, מה גורם לשינוי הכי גדול? מה מכריח את הישיבות התיכוניות להתחדש? מה?
מה מכריח אותם? למה הישיבה מסוימת משתנה? אין בטוחה שצודק. מה?
אנשים מצביעים ברגליים, מצביעים ברגליים.
אתה עונה ועונה ועונה ועונה, ומה התוצאה?
לא משכנע. אנשים מצביעים ברגליים.
אין ברירה! אז תלמידי החכמים ממה שהם למדו משוכנעים, שמה שהיה טוב 20 שנה, 25 שנה, גם טוב עוד 25 שנה.
מה מכריח את המערכת לעשות רענון? תלמידים מצביעים ברגליים. לא באים לשיעורים, הולכים לישיבות אחרות. אין מה לעשות. זה נקרא בנק הפיות. יש במציאות קושיות, ואין מענה. המציאות מכריחה.
תן עוד שאלה, קשה. אנחנו כבר 30 שנה מנסים לשכנע את עם ישראל בחשיבותה של מה אנחנו רואים? שהתשיבות משכנעות או לא משכנעות? זה מחייב חשבון נפש? זה מחייב חשבון נפש או לא?
בטח!
אתה מדבר לא משכנע! עוד יותר חשבון נפש!
הגוף הקשה, קושייה קושייה, אתה מגביל את הקושייה?
זה הפליאות של המציאות.
עוד דבר אגב, אתה מודד לי את חשבון נפש,
וזה
לא כל העולם
היום. נכון, היהדות עושה הרבה שיפורים ותיקונים כל הזמן. אם זה מצד רשעה, זה דבר אחר, אנשים רשעים אתה לא חייב, אם רשע תתעקש. אבל אם אתה מניח שאנשים אנשים רציניים, ובכל זאת לא מקשיבים, או בכל זאת לא מתיישבים מילים המתשובות, זה חוזר אליה. נכון? לא כל דבר, אם זה אדם רשע שלא שומע, אתה לא
יכול להחזר. בסדר, גם כל דבר בתיכון חשבות נקש.
דובר על דרכי הסברה, אבל בנק התשובות שאתה מחזיק ביד הם בנק תשובות שלא נצביך לך לכם ללבות של אדם אחר. אתה נותן תירוץ, אתה מתחיל להתמודד, זאת אומרת יש קושייה והתירוץ שלך אני אקח מה? בסדר, תירוץ, אבל אתה מתמודד עם קושייה, נכון? כן. למה? אתה שואל שאלה, אתה לא עובד על תשובה. גיור נותן תשובה, מה הבעיה? אם התשובה טובה, קיבלת, לא תשובה טובה. לא קיבלת, מה הבעיה? מה, לא יכול להיות דבר כזה?
זה להסביר את תשובה, הבן אדם הזה צריך להגיע למדרגה כאילו...
לא, מה פתאום, זה טלוויזיה, אי אפשר לתת תשובה לאף בן אדם? רק מי שגאות, תמיד חכם, יודע את כל התורה, התורה, דבק, בקלה כבחרה, מה התחלה לנסוף, רק אותו לזה, אז אני יוצא מה קורה, יש כל התורה עבודית, לא יכול להיות שאין תשובה גם לאדם שמתחיל. מובן הדבר שהבינה עמוקה תביא לעולם את הטובה האמיתית באורחות החיים והטוב המוסר, מה שאין ההבנה שטחית יכולה להביא. אמנם כדי שתעורר הפליאה את כוח החושב ורגשות הלב באופן מלא, כדי שיהיו הכל מוכנים לקבל הרושם הטוב של ההבנה שלמה שתבוא אחר הפליאה, כדוגמת מים קרים על נפש היפה, שהסימאון הקדום מכין את ההתקבלות הטבעית. הקצר שתהיה הפליאה הולכת בכל תופעה ומסרטת סרט גדול בנפשות רבות, וכשתפעל בכל תוקד לזעזע המון כוחות נפש, אז רק אז תתקבל בכל כוח האמת הבורם שתבוא לפתור את השאלה מסובך. מה כתוב פה? איזה עיקרון נפלא? כגודל המצוקה כך עומק התיישבות התשובה בלב. כלומר, זה שאני צריך למצוא את התשובה המחודשת זה עיקרון אחד, אבל יש עיקרון שני. לפעמים התשובה מתאחרת לבוא. למה? כי מה ריבונו של עולם רוצה להרוויח באחרות התשובה? שהמצוקה תגדל. למה? כי כשהמצוקה גדולה אז מה? זה תנאי והכנה לקליטת תשובה טובה. כי הרבה פעמים כשלא היינו במצוקה גדולה, אז מה קורה מיד אחר כך? ונתת כבר תשובה, אז מה? אז מיד מתעוררת עוד פעם התשובה, כי בעצם לא התיישב בלב הדבר. אבל אם היינו בקושי היה עצום, גדול, שרשנו את הלב, ואחרי שנחנקנו כבר מרוב צימאו לקבל תשובה, ואז באה תשובה טובה, תשובה כזאת, רבותיי, לא שוכחים. עכשיו תזמינים למה כל התורה שלנו בנויה בשקלה וטריה. קושיות ותירוצים. כי מה עושה הקושייה? מכינה את הלב לקבל ולקנות את התירוצים. ואני מדלג עד למטה. על כן שאלה זו הייתה צריכה לפעול פעולה חזקה ונמשרת בתשובתו, שש שורות מלמטה, בפסקה הזאת, כדי שהתשובה שתתיישב בלב הייתה צריכה לשבור את דיבת של אנשים שלא תשובה. הייתה הנקה מסמנת הסתיו רושת בפלייתה, כי ענייה הסוערה, אותה אלמנה הסוערת, הייתה בטענותיה מרשת הלבבות, ומי שישקיט רוחה ורוח כל משתומם על כלל מציאות אמר לא נזדמן לה. כה היה הרושם הולך, הולך וחזק, לפני שלא היה אדם מרזיר התשובה. מה קרה בפועל בשטח? ימר ממקום למקום, עשה מאומות. יצרה מצוקה כוללת. עד שבא אליהו. מה גילה אליהו הנביא אצל אותו תלמיד חכם שאיש לא גילה לפניו? במקום שהדברים התוריים והדברים הטבעיים מזדמנים לפונדק אחד. במקום שהדברים התוריים והדברים הטבעיים מזדמנים לפונדק אחד באורחות המוסלם. בעברית פשוטה, קורה מצב שמצוות של התורה וההיגיון הטבעי קרובים זה לזה מאוד. מה הסכנה בזה? שאתה עלול לפרש את התורה בהסבר הטבעי הפשוט. או בשר וחלב זה בריא, למשל. שם צריך שמירה יתרה שלא יתה אדם ולא יתה את דולתו לחשוב שענייני תורה משתקפים בהשקפה אחת ובערך אחד עם העניינים הטבעיים הפרטיים. למשל, למה לא לאכול חזיר? כי לא בריא, כי הוא עושה מחלות, הוא מסובב בזה ויש לו חיידקים. מה עשה קיבוץ מזרע כדי לפתור את השאלה הזאת, את הבעיה הזאת? מגדל חזירים איפה? בבית מרקחת. החזירים של מזרע, החזירים הכי נקיים בעולם. הם גרים על מצע נקי, נשטפים כל היום, עם המטרות ששוטפים אותם כל הזמן. רחוצים, נקיים מרגע לדתם. שנחמדים כאלה כמו בציורים כאלה, כן, כאלה רדים כאלה, נחמדים כאלה כמו שיש בפיג'מות של הילדים, כן, לא ילדים שלכם כמו שם, כן. אז כאלה שקונים מטר שוח, אתה יודע, יש להם גם כמו דרד כזה. חברים שלי החילונים היו מכנים את הזה, קראו לו בקר נמוך. לא, בקר נמוך. לבד בקרשם גנאי. בקר נמוך. החאוב, נמוך. כן? אז הוא הכי נקי שיש בו על טענה של היהודים. למה לא לאכול חזיר? היה בזה היגיון, זה לא תורה הגיונית. היה לה היגיון. פעם, לפני מיליארד שנה, כשהגיעה התורה לעולם, איפה הסתובבו חזירים? היה כבשים, עיזים וחזירים. הסתכלה התורה במציאות, ומשה רבינו היה חכם, הוא היה בעצם רואה סוס. הוא ראה איפה מסתובבים חזירים, אמר פיכסה, ראה איפה מסתובבים עיזים וכבשים, אמר יופי טופי, זה כשר וזה שמה. מי אמר? אלוהים, כדי להפחיד את היהודים שידעו שזה מה שמה. בא קיבוץ מזרח, נתן תירוץ לקושייה שכבר מהדהדת זה 3,300 שנה, אבל נתן תורה. ורחצו את החזיר, ועשו אותו נקי, מצוחצח, צח כשלג ממש. אם לא הייתי אמרת בקיבוץ מזרח, תראו שם איך שנראים החזירים שלהם, תאמינו לי, יותר נקיים מאיתנו. אנחנו לא שכח הרבה הבטות נקלחות כמו שנה. דוגמה נוספת, למה לעשות ברית מילה? נופר בריא כחומר, כן. מה זה? נגד קרטן, נגד אש, מה נגד? נגד עד, נגד אוכלו ראש פרול, מה זה משנה? יאללה, תעמי זה, יאללה. למה לא? מה הבעיה? שאחרי שגילו מחקרים שמילה זה לא טוב, וזה התחיל להגיד את הנציב, נורא אכזרי, אז התחילו להתגלות מחקרים חדשים שמילה מה זה? זה לא טוב. זה מסרטן, זה עושה בעיות, בעיכול, בעקבה, במכנסה, כל מיני צרות, מה כבר יש ממחקרים פה? זה למה? נורא מגיל, נורא לא זה נורא. אמא שלי, אני נולדתי בבית, בית חולים אנגלי. נולדתי באנגלי. אמא שלי, כשילדה אותי, כולם מסביב, במיטות מסביב, היו יולדות גויות. ושם הייתי בבית החולים, כמה זמן, יחד עם אמא שלי. והיום השמיני עשו לי מילה, אז הביאו שם מועל והכל לבית החולים. אז כל הגויות ראו מה שאמא שלי עושה לי. הם אמרו לי, you are crazy. ירדו עליה, וצעקו עליה, ופגעו בה, פשוט אמא אכזרית! ומה עם הזקנים? אמא שלי מסכנה, מה אתה לא יהדות, לא כלום, לא נעליים, שום דבר. כי כל כך נלחצה מזה, אומרת, זה ממש בשביל למה כמה ראיתי את מה שאני בעלה, כשפשיטה מודת, היא באמת הרגישה מה, שהיא אמא אכזרית. באמת, היא לא שאני אכזרית. אז שתה מודק את המצוות. מה הסבירו? למה הולכים למקווה? מי זוכר את הטענה הכי קשה נגד היהודים על המקווה? זאת אומרת, מה היה? אתם זוכרים? באירופה היה, אתם יודעים, המגפה, אחת הכי גדולות באירופה היה המגפה השחורה. רבותיי, באירופה בזמן המגפה השחורה מתו קרוב לשליש אוכלוסיית אירופה. עכשיו רבותיי, מה קרה עם היהודים האלה? אללה, וואללה, יצאו מזה גדולים, לא קרה לה, הגיעו על כלום. ראו הגויים של היהודים, לא יודעים, בית הקברות רגיל, משחתי הרבה 90 מת, כל החבר'ה אחרים חיים. וואללה, הרעילו את הבארות אלה. למה היהוד ניצלו מזה? כי הם הולכים כל הזמן למקווה. היהוד, וואללה, יש להם שכל, הם נתחחצים, הם שומרים על היגיינה. מה הם עושים לפני שהם אוכלים? נוטלים ידיים. וואללה, חכמים יהוד. איזה חוקי היגיינה חכמים יש ביהדות? רבותיי, אפשר לעבור ככה מצווה, מצווה, למצוא לה טעמים טבעיים, אתם יודעים מה? הטעם הטבעי הוא גם נכון! הוא גם נכון! מה לעשות? לא כל הטעם הטבעי הוא נכון, אבל מה לעשות? יש גם דברים נכונים בטעמים הטבעיים. מה הסכנה? שברגע שאנחנו רואים את הטעם הטבעי, אנחנו מייחסים למצווה את הערך של הטעם הטבעי. אני קורא עכשיו את המשפט המפתח פה, רבותיי. במקום שהדברים התוריים והדברים הטבעיים, כלומר, תיאבי התורה, מצווה וההיגיון הטבעי, מזדמנים לפונדק אחד. איזה יופי של ביטוי. בעצם, באופן אקראי, שני מתארחים באותו מקום. מתאים לשנינו.
באותו באורחות המוסר, שם צריך שמירה יתרה שלא יתה אדם ולא יתה זולתו לחשוב שענייני התורה משתקפים בהשקפה אחת ויש להם ערך אחד עם העניינים הטבעיים הפרטיים. ומכל שכן שהדבר קשה מאוד אם יעלה הלבבו שהדברים הטבעיים עומדים למעלה בערכם מעניינים התורים. האות ראשונה היא להשוות בין התורה וההיגיון הטבעי. הטעות היותר חמורה שלא לא התפתח זה להעלות את הטעמים הטבעיים מעל ההיגיון של התורה. אם תהיה סתירה בין ההוכחה הטבעית בין המדען שיביא לי הוכחה שכך וכך לזה ההיגיון של התורה, ההיגיון של הטבע הוא קודם להגיונה שלו. זה כבר תקלה חמורה יותר. מחשבה כזאת תביא לקיצוץ בנטיות תורת השם עצמימה חלילה, ותביא להשיא עצת חטאים שיסוד התורה היא הדרכה טבעית בלבד. התורה זה ספר פסיכולוגיה, ספר ביולוגיה, ספר היסטוריה, ולא היא אף אחד מהדברים האלה. לא ספר היסטוריה, ולא ספר ביולוגיה, ולא ספר סוציולוגיה, ולא פסיכולוגיה. תורה היא תורת השם, צלם אלוקים שבאדם, רוח אלוקים שבא ממרום, להפוך את לב האדם, לב האבן, ללב בשר, את יצר לב האדם הרע מנעוריו, להפוך אותו לבצלם אלוקים עשה את האדם. ממקור אחר התורה מתגלה אלינו, מופיעה אלינו. לא פרשנות פסיכולוגית, לא חוכמה סוציולוגית, גם שיש בה גם הערות פסיכולוגיות, גם הערות סוציולוגיות, יש גם ידיעות היסטוריות, אבל זו לא עניינה של תורה. עניינה של התורה, המהפכה העמוקה ביותר במין האנושי, לקיחת הרע והפיכתו לטובה. מהפכה! וזה רק רוח דנחית משמיה, רוח שיורדת ממרום להושיע את הבור מבור היבד שהוא שוקע בתוכו. במצולות ים שקועים אנחנו, בתחתיות ארץ שקועים אנחנו, והתורה לקחת את כל זה ורימה אותנו, שולפת אותנו, מרימה אותנו אל השמיים. זה תורה. ואוי ואי ואי, ניקח את כל ההסברים הכי מתוחכמים והכי חכמים ונגיד זה מה שהתורה התכוונה בכל הידיעות שאנחנו יודעים. ואם זה כך נעשה, בזהו יבואו פריצים ויחללו קודש ויחללו קודש. למה התורה אמרה שהאיש יקדש את האישה? כי פעם כשהיו מאוד מאוד בזמן העתיק, האישה הייתה כזה עבד של האיש, אז הוא קנה אותה כמו כבש, כמו גמל, קנו גם אישה. לא מיני ולא מקצתי, הבל ורעות רוח גמורית. סוד זיווג הנשמות, נשמת האיש ונשמת האישה. סודי סודות עליוני עליונים, וסוד הקידושים. בכל דבר ובדבר. אפשר להפוך את הכל לחוק ולהתגלות. לא, אז היום העולם מודרני, מה פתאום קונה, היום השוויון, אז גם היא תשים את הבא. או אל תשים לה, אפשר לקחת כל התורה לעשות מנחו חווית. כהן, לוי ישראל, מה זה פעם בעולם העתיק שהיה מדרגות בין אנשים, כהנים, לוויים, מה? מעמדות היה בעולם העתיק. בסדר, הרי נגדרו מעמדות, מה זה הדברים? כהנת, קושה, עולם עתיק. עולם מודרני.
זה אפשר להחריב את כל התורה.
ברגע שאנחנו מנסים לתת למצוות את כל הטעמים שלפי הבנתנו ודעתי אנחנו נותנים, רבותיי, אפשר לקחת את התורה ולזדקות אותה, לשים אותה בפח של הספרים הישנים, הלא רלוונטיים.
בזה יבואו פריצים ויחללו קודש והתפארו להסתפק בהדרכה הטבעית לבדה, ומרעה אל רעה יצאו לבלוע עולם.
סוגיית נידה,
ההרחקה מן הנידה במי תוקף נידותה הוא דבר מתאים לחוקי הטבע.
שבעה ימים ראשונים שאמרה תורה ולישה בנידה סתומתה לא תקרא, הגיוני, היא רואה דמים, מי מעלה בדעתו של זמן לקשר בין איש לאישה? הגיון מחייב את זה.
מה, מי מעלה בדעתו? כל אדם עדין, נקי, מסודר, לא מעלה בדעתו שאפשר להיות בקשר עם אישה בימים שהיא רואה אדם.
מובן, מה התורה רופא? מובן, הגיוני, נקי, מסודר, ביולוגי, כראה שזה גם נכון, הרי היא לא יכולה להיכנס להיריון. הכל נכון.
ההגבלה התורית בימי הלבונה, אבל אמנם ההגבלה התורה של התורה בימי הליבון, שהיא כבר איננה רואה דמים כלל, היא כבר מתייחזת אל מה? אל דרכי הקדושה הנעלים, הרבה מהשקפת הטבע הפשוטה ההגיינית ואפילו המוסרית שלה. שימו לב, בימי הנידה אני יכול לתת שני טעמים, פיזיולוגיים ומוסריים. פיזיולוגיים, כי לא יכולה להיכנס להיריון. מוסריים, זה לא אגון, בשעה שהאישה שופה אדמים, מתקרב אליה, לא נעים לה, לא אגון, לא אסתטי, לא ראוי ככה לגשת אליה. מבחינה מוסרית, הגינות, הדינות, התחשבות, בסדר. אבל מה אתה אומר בימי הליבוד? היא נקייה, היא לא רואה דמים. היא נקייה, היא לא רואה דמים. והרבה פעמים לקראת סוף ימי הליבוד היא כבר יכולה אפילו באופן ביולוגי להיכנס להיריון.
אחרים שלא מפעילים בנזיבה נזיבה, זיבה זה עוד שיבה, יש אבל יש בתורה נידה וזיבה, כיוון שלא יודעים להבחין בדמים, לא יודעים להבחין בדם נזיבה לדם, זה אותו דם, לא יודעים להבחין בדם. אז היום קורא חוששים, זה לדם נזיבה. הזיבה זה דאורייתא, שיבה נוספים זה דאורייתא, שיבה נוספים זה דאורייתא, בגלל דם זיבה. כיוון שלא יודעים להבחין בין דמים, אז מי מלא? מה? כן, קרץ. קרץ!
אדם שבא לישר שלא תעבוד וקרב נמשך איסור נידה דאורייתא עד שהיא לא תובלת דין תורה.
נידה לא קבלה.
מי לא קבלה?
למי
הנידה? למי הקרב? לבועל, אתה שואל האם גם האישה עוברת על קרב?
כן,
לא חושב, כי היא בשל ואל תעבור זה מקום הזה אישה נקראת קרקע עולם. דווקא מינה למשל הרעיות, אישה שניוולת לגוי בסיפור הסוגיה של החנוכה שנרגלת להגמון, היא צריכה חייבת למסור את הנפש או לא. אז אומרת הגמרא לא צריך למסור את הנפש, למה? כי זה לא ירק בעלי עבור, זה לא הרעיות בקום עשה שבע אל תעשה, פועלים בה, עושים בה פעולה, היא לא פועלת אחרי זה קום הזה עשו את הנפש, כי ידעו שמתמים אותה.
למה?
לא חושב, לא ניכנס לסוגיה שלה רק אגב.
אם כן רבותיי, שימו לב, ימי הליבון זו הרחקה של התורה לא מצד הסדרים ההיגייניים והמוסרים הרגילים, אלא מצד קדושת החיים שגנוזים בעומק התורה ובעומק החיים שלנו. התורה מגלה לנו שבעומק החיים מסתודרת מדרגת חיים עוד יותר פנימית שלא מתגלית לעין החיצונית. והיא נקראת קדושת ימי הרחקת ימי הליבון. קדושה מיוחדת, מה? לא מיוחדת, שבעין רגילה גשמית לא רואים מה הקדושה, מה המעלה, מה התארה המיוחדת שיש שם.
אותו תלמיד חכם, רבותיי, שימו לב מה קרה, אותו תלמיד חכם צדיק בתיתו פדות, פדות, בתיתו פדות, זה הפרש, זה הבדלה בין ימי הנידה לימי הליבון, חס ושלום, הוא לא בא עליה, אבל הוא הקל בימי הליבון.
הקל בימי הליבון.
מה, אתה לא נגע באישה?
אני מתנצל אם אני פה מביל כמה אנשים, אתם יכולים להתחרט, זה ההזדמנות, זמן אחרון חנוכה, הרב אומר, זמן אחרון חנוכה, אפשר להתחרט על הדף, תאר שאני מגולה פה סוזות. אותו תלמיד בתידו פדוד בהפרש בין ימי הנידה לבין ימי, לא נגע, בטור שלא נגע. אופה, נשאר לך ניתן באותה מיטה, הראה לדעת, רבותיי, שימו לב מה הראה, תשימו לב איזה דק שבדק, לא בריאן, דובר פה על צדיק.
הראה לדעת שצלומה, ההקבלה הטבעית עומדת אצלו נעלה מהקבלה התורית. מה התברר בזה שכאן הוא הקפיד מאוד? וכאן הוא הקל קצת, לא אמר, לא, לא, לא שכב חס ושלום, לא עבר איסו. הקל במקצת.
איזה נקודה יצאה אל הפועל אצלו, שמה התברר?
שההגבלה הטבעית אצלו, כן, ההרחקה מצד הטבע, ההיגיון של הטבע אצלו, עומד למעלה מההרחקה של התורה מצד גרשתה.
זה שורש פרה ראש ולענה. רגע, רגע, תקשיב טוב, קודם כל, דק שבדק, קודם כל, תחילת הקלקול מהו? העלאת התודעה האנושית הטבעית מעל ההיגיון וטעמי התורה, קדושתה ומעלתה האלוקית. כן רבותיי, משם זה מתחיל. ברגע שאתה קובע את הטעמים רבותיי, מכאן אין גבול הפתח. זה סוד הרפורמה רבותיי. איך נולדה הרפורמה? מי שלומד תולדות הרפורמה רבותיי, הם לא אמרו הכל נגד התורה. הוויכוח הראשון של הרפורמה מזמן החתם תופעי לפני 200 שנה, על מה היה ויכוח רבותיי? אתם יודעים מה? על היתר באחד העיירות בגרמניה. איזה היתר התירו שם? מה זה? קטניות בפסח לאשכנזים. מי מכם לא שואל את השאלה הזאת כבר 7,000 פעם? נו, כבר לא מתבלבלים בסקים על החמור, נכון? די! נכון עונה? אין, אתה רואה? גם הוא מסכים.
לא מגבר, מה, זו תקנה של חכמים.
נכון, תקנה של חכמים, ואיזה ככה זה מתחיל. תקנה של חכמים.
תקנה של חכמים בגלל שחששו. זה משהו אחר, זה לא בגלל התקושה של תורה, זה משהו אחר, מה?
זה משהו אחר.
זה משהו אחר.
שאלות קלות, קלילות כאלה, כן?
נסגור בינינו כבר, חבר'ה, כמה, מה אתם רוצים להריב? בוא בינינו, מה הבעיה? הבעיה שלכם זה לא כשרות, לא בשר, לא חלב. כל התחנות שרוצים לבטל זה רק תקנה אחת. מה? סיפור עם הבחורות, נכון? אם זה חבר'ה אתכם מבחורות, אתם אוכלים לאכול, לא לאכול שבוע, לא לאכול חודש, רק לאכול קלט, רק חלק. עיקר רק ששחרו אותנו מהבחורות, נכון? פתרון להתחתן, מה הבעיה, חבר'ה, להתחתן, פתרו כל הבעיות. אז מתחילות הבעיות, וואלה, תראה איזה צרות יש לך. האמת היא שלא מגלים את זה לחבר'ה לפני שהם מתחתים, רק אחרי נופלים לפח, אז לא רוצים להתחתן גם הוא, מה? לא מרוויח, לא. נכון, ויש דעה בגמרא שהורידו אותו ממלכותו. דוד המלך לא מלך עד סוף ימי חייו. שלמה המלך לא מלך עד סוף ימי. זה עד ההיגיון שלו. אני כתוב בתורה לא, ולמען לא יפיר את ליבו. אני הרבה לא עשו. לא, ההיגיון שלו אומר, ההיגיון שלי יותר טוב מההיגיון שלו. זה לא מתחיל, נתנו טעם, זה לא בגלל זה מתחילו לעושים או לא עושים. רבותיי, רגע, בוא נראה, זה לא כל הסיפור, רבותיי, הוא צודק. אדון כל שען, מה זה מתים? צודק, ואללה, אם זה מתים, חבל הזמן שלו, אפשר כבר עכשיו לחפש, כבר לבחור את הצבע של האותיות, מה? רק זה זרות שלא יהיה בולט, כתוב אסור שיהיה בזה, קשה לשכחה, כן, נו? יותר מזה, אפילו החתם סופר שאמרו לו שם מתחילים שם לעבור על התורה, הוא כתב תשובה ראשונה שהוא כתב החתם סופר, הוא הצדיק את המלאך, הוא הסביר למה מקום מסוים שאם זה מביא קלקול יותר גדול מאשר שמירה, אז יש מקומות להעביר דבר כזה. כך הוא כתב שם התשובה הראשונה, עד שהוא התברר שמי שהלך שם להעביר זה לא היה מהטעמים האלה, הוא לימד סנגוריה בלי שהוא ידע, לימד זכות תלמידי חכמים התחילו. אבל הקושייה עומדת בעיניו, זה נהרגים, זה מתים, רבותיי, שימו לב. הראה לדעת אותו תלמיד חכם, עשר שורות מלמעלה, שההגבלה הטבעית עומדת אצלו, נעלה מההגבלה התורית, וכאילו הייתה הדרכה הטבעית, עיקרה של תורה, והתורה האלוקית המרוממת את האדם, שימו לב להגדרה מה התורה עושה, המרוממת את האדם, כי אם היא טבעית אז מה היא? משאירה את האדם איך שהוא נמצא. אם התורה היא אלוקית אז היא מרימה את האדם איפה שנמצא. אלוקית מרוממת האדם בעצת השם לאור הקדושה שמונח בעצמיות האדם, ולא גלוי. הוא מהירה על ידי כך מחשקי עולם, ואור האלוקי על ידי קדושתם של ישראל, הייתה חלילה פעילה לדברים הטבעיים. כל מעלת התורה, ביותה יכולה לקחת את האדם, ולהרים אותו מהצבעים העלובים שאנחנו נמצאים בתוכם, מלגי הסיקים, והמחשקים, והחושות, מה עשו את התורה? התאימו אותה למצב שאנחנו נמצאים בו. זה האסון הכי גדול. בעצם מה עשו לתורה? עיקרו אותה! אין תורה! הכרה לחלוטין! סרסו את התורה! להפוך את התורה ולתת לה טעמים טבעיים לפי חושותינו ומגבלותינו וציגינו וחושותינו, שרקור, תודה רבה, וחושותינו, תודה רבה, וחושותינו, להתאים את התורה לזה, רבותיי, זה לסרס את התורה. בהבנת הטעם האלוקי שלה, רבותיי, נשמע ינחית,
שמגלה וחושפת את אור הקדושה שבנו. זה סוד מה שהתורה היא אותו כוח שמרים את האדם מבור תחתיות. זה הסוד. עכשיו, מה קרה אצל אותו תלמיד חכם? הנקודה המבדילה בין תורת אלוקים להפוך את התורה לתורה שמשרתת את הצבעים, בנקודה הזאת ניכר הבא. זה היה דק שבדק. למה זה היה דק שבדק? הוא היה יהודי ירא שמיים, הוא קיים את התורה, הוא קיים את המצוות, הוא למד תורה, אבל משהו פנים דק שבדק, הרי הוא לא בעליה, גם אף אחד לא ידע שבימי הליבון הוא התרחק ממנה, הוא לא נגע בה בימי הליבון, אלא משהו דק נחלש אצלו בימי הליבון. הסביר את זה אליהו הנביא, זה לא נבע בגלל שהוא לא למד ולא ידע. מה זיהה אליהו הנביא? שהייתה אצלו חושה ביחס לאלוקיותה של התורה. זה לא רואים בבית המדרש, זה לא רואים בעין בשר ודם. זה היה צריך לבוא אליהו במבט הפנימי שלו לחסוך. אבל עדיין קשה, זה כבר סיבה שתלמיד חכם צדיק ימות. עדיין קשה. אבל קודם כל יותר ברור לנו מה הבעיה. קצת מוכן, משהו לא מובן ומה נשאר.
בהתחלה אמרנו שהאישה כן להתיישר על דבר כל דבר טוב.
נכון! הוא צדיק! הוא אוהב תורה! הוא אוהב מצוות! אבל היה בו משהו דק שבדק.
הוא לא ראה בזה אלוקי,
כי היה בו יראת שמיים טבעית. אבל המסירות על הצד האלוקי היה חושה דקה שבדקה ביחס הצד הטבעי שלך. הוא היה ידיר השמיים. נמשיכה. והנה, שימו לב, עכשיו הוא מתחיל להסביר את הקושייה שאתה שואל. שאותו תלמיד בעצמו, תלמיד חכם, על פי דרכו אישית ובינו לבין עצמו, היה זהיר במצוות והולך תמים, הוא יהיה יהודי טעם וירא השם. אבל שימו לב, כל זה היה אפשר להתקבל רק בנפשו שהייתה טהורה ונוטה אל הצדק, ורגשי קודש שלה היו מתאים אותה לדרכי תורה, ולא היה חיסרון של הדעה הזאת שהיא נשחטת כל כך ניכרת בחיים. שמים לב? באופן מעשי הלכתי לא היה לזה נפקא מינה כמעט בשום מקום, לא ראו את הנפקא מינה. זה היה בפנימיותו, אבל כיוון שהיהודי מספיק עם יראת שמיים חזקה, זה לא היה ניכר כלפיו. אבל הקרובים אל השפעתו, ביותו בעל דעה כזאת, אם גודלו בתורה או בעירת, הייתה התורה בעיניו כצלה לדת הטבעית, זה היה עלול להרבות מחשלה. על כן לא היה ראוי להיות לו לחיות למחצה השנייה של הימים, שבהם עלולה ביותר להתפשט השפעתו על זולתו. רבותיי, מה זה מחצה? חיי האדם מתחלקים לשניים. המושג מחצה זה לא שאלה של זמן. החיים מתחלקים לשתיים. זמן שבו האדם מושפע, מושפע חצי הראשון, והחצי השני של החיים של האדם זה הזמן שהוא מתחיל להשפיע. כלומר, באדם יש שני שלבים מהותיים בחיים שלו. שלב ראשון שהוא סופג לתוכו, הוא מקבל, קולט, מתחנך, גדל, מתמקצע, לומד, לא משנה, מכל תחום, בכל עניין לא משנה. אתם היום בחיים שלכם בשלבי הקליטה, ספיגה, שיחה. יבוא יום, מתוקים שלי, תתחילו לתת את ברכתכם לעולם הסובב הזה. קצת ניסיתם פה בבני עקיבא, מישהו המדריך, פה ושם, קצת עזרתם. אבל כמה שנקרא, כמהלך חיים, כשיטת חיים,
של משפיע ולא של מושפע, יש שלב בחיים שעוברים אותו. לזה כאן קוראת הסוגיה נחצה ימיו. החצי הראשון של חייו, שמה הוא היה רק למס. הגם שאצלו היה הבדלה בין הצד האלוקי לטובת הצד הטבעי, בינו לבין עצמו זה לא היה כל כך נורא. למה? כי הוא היה ירא שמיים גדול, והיראת שמיים שלו עד מספיק חזרה, והעוצמה של אהבת התורה הייתה כזאת שלמעשה הוא קיים מצוות. אז יש לאדם חולשות, מה לעשות? יש חולשות, כולם יש לנו חולשות, ואפילו חולשה חמורה. אבל המחצה השנייה של החיים, רבותיי, זה שהזמן שבו אנחנו מתחילים להשקות את צום מראיתנו, להשפיע. עכשיו כאן כבר הסכנה גדולה לעילה ולריקה. אם חס ושלום ילמד תלמיד חכם גדול שכלפי העולם נראה בעל יראת שמיים ומידות טובות וגדלות בתורה, כל מה שתלמיד חכם צריך לראות, גדול בתורה, ירא שמיים ובעל מידות טובות. כשלמדו, היו לומדים אצלו התלמידים, הוא היה ביניהם תלמיד חכם שראוי לינוק כתורתו. אבל מה היה אצלו הבעיה? דק שבדק, ניגון עדין שבעדינים, הערך האלוקי שבתורה לא היה אצלו בשלמות ביחס לצד הטבעי של החיים, רבותיי. כאן אם הוא הולך להשקוט את סון מריתו, כאן יש סכנה לקלקולים נוראים. כי הוא עם העירת שמיים הגדולה שלו לא ניכר בתקלה הזאת הפנימית, לא היה ניכר ההבדל. אבל השקוט את צון מריתו כשדק שבדק, יש הבחנה צד הטבעי, הוא יותר יקר מהצד של קדושת התורה. אצל ההמון זה לא יתפשט ויהפוך למערה ותקלה וכלכלה וזלזול בתורה. דק שבדק, שם רבותיי, שם רבותיי, אסור שזה לך וישפיע. יוצא עכשיו כך, על מה הרגו המקום? לא זה שהיה בו באופן אישי חושה, זה לא זה, אבל אם חד ושלום הולכת לצאת תקלה לבני ישראל מאברהם, יצחק ויעקב, אוהבי התורה, לומדיה ושומריה, הוא כאן יש שמירה אלוקית כבר גדולה, שלא תתפשט מחשבה כזאת בישראל. זה לא מצידו, זה לא מצידו הפרטי, זה מצד החשבון הכללי. אתה שומע רבינו, אתה שומע, מצד החשבון הכללי של השגחה על כלל ישראל. אם הוא היה רשע שמלמד בשם התורה הבל ורות רוח, היו הורגים אותו? לא. למה? כי מה היו כולם יהודים? כל בן שמדבר בשם התורה מישהו מתרגל, אף אחד לא מתפעל מזה. מה הבעיה שלו? דווקא בגלל שמה? הוא היה תלמיד חכם גדול, זה הסכנה שיונקים ממנו באהבה ובדביקות. מדביקים במה? בנקודת החושה שמסתתרת בו, וזה יודלקי. כי באדם מושחת, אדם רחוק מהתורה, מה אכפת לנו שגיד מה שהוא רוצה? ואני אספר סיפורים מעשיות על אדם בו במה אצל תבנית שטויות, שיאנגו לדחוק איתכם וחסרים ליצנים ענן, מה הבעיה? איך קראו זה שעושה בתל אביב צחוק עם האדם, בסוף חזרה בתשובה, לא יודע, אמרו לי, איש אחד, מה? גיקוברה. כמה שהם יותר צוחקים על הדעת, זה חוזר עליהם בומרנג, נכנס להם חץ בלב.
וואי וואי. על הדעת של היהודים.
רבותיי, תראו מה כתוב פה. תראו רבותיי מה כתוב פה, זה דברים מופלאים. שומע את המשהו, זה סוגיה חבל הזמן. תראה איזה יופי. על כן אליהו הנביא זכור לטוב. שהוא המוכן לחבר תמיד אור כללות תורת השם עם כל הסעיפים והפרטים היותר רחוקים. אליהו הנביא, כישרונו מיוחד לחבר בין הרוח של היהדות לפרטים של היהדות. הוא עתיד להיות בכוחו מפתח את הסתומות של פיתי תורה כמורגל בחזל לאביליהו אמרינו תיקו כל הפרטים הקטנים אליהו יתרץ כי הוא יודע את היסוד הכללי של התורה ומטרתה ומכל זה יודע לראות בכל פרט ופרט של תורה אם הוא מכוון למיסתה של תורת אמת אפילו הסעיפים היותר רחוקים הוא בעצמו הורה שהיה צורך לבוא על דברי תורה כי על פרט של תורה במקום שהיה צריך לחזק את כלל התורה להוציא מעם רב את הקריאה של השם הוא אלוקים כשראה אליהו הנביא שבשביל להחזיר את עם ישראל בתשובה צריך להקריב קורבנות מחוץ למקדש שזה איסור לאף יורה איתה של הקרבת חוץ וראה אליהו הנביא כי לחזק את התורה, להחזיר את עם ישראל בתשובה ועבודה זרה עלה לכרמל בנה מזבר והקריב קורבן חוץ. וכל זה למה? עבר על פרט של תורה כדי להציל את כלל התורה כולה. אנחנו צדיק, אי אפשר לעבור. הפרט של התורה אומר כך, רק אליהו הנביא ברוחו האדירה והנוראה, יודע לראות את מטרת התורה ואת רוחה יותר שלם ואם יש רגע הוראת שעה שצריך לעבור עכשיו על פרט אליהו הנביא למד אותם שאפשר לעבור אותם בשביל להציג כלל התורה כולה אגב זה הלכה בהלכה בלכות סנהדרין ברמב״ם מופיע שביתים עוקרים דבר מן התורה ועוברים על דברי תורה על מנת לחזק את התורה יש הלכות כאלה
רבותיי יש הלכות כאלה שבית דין יכול לעשות
פרוסבול, פרוסבול, חזק את התורה, שראה שנמנו מלהלוות, ויש עוד דברים כאלה, סוגיות גדולות שצריכות ללמד.
הוא היה מוכן, אליהו, שלידו תתפשט ההכרה כמה סעיפי סעיפים של דקדוקי תורה פועלים על כל אורחות החיים, המוסרים, השכלים והנפעלים מהם. הוא היה ראוי להכיר, רק אליהו.
במבט הפנים, מה זה אליהו? אליהו הנביא, נבואה, מקום הצפייה שאין אין האדם איננה שם רואה. עין לא ראתה אלוקים זולתך. צפייה פנים פנימית. כי מבחינה חיצונית אותו תלמיד חכם נראה לעולם צדיק גמור, צדיק תמיד. אליהו הנביא זיהה את נקודת התורפה פנים פנימיתק שבדק. היה ראוי להכיר את השורשים המושחתים העלולים לבוא על ידם אל הנהגה הגרועה בסעיף כזה מדיני התורה עד היכן הם מגיעים, רבותיי. זה מתחיל דק שבדק אבל מי שרואה קדימה רואה מה הוא רואה? שזה משתנה ומתפשט והופך לפציעה נוראה שכשהיא תתפשט בחברה הישראלית יביא אסון על בניין הבתים בישראל ושמירת התורה ושמירת התורה כולה אם יתחלף הקדושה על היסוד הזה.
את זה זיהה עליון הנביא. באותו רגע שראה שיש סכנה לכלל ישראל, שימו לב מה אומר אליהו הנביא, על זה נאה לא לומר ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה. פירוש הפנים, מה זה פנים לתורה? השכל. הפנים, הצד של הפנים שלנו זה הפן של החשיבות שלנו, כוח החוכמה. חוכמת פנה, חוכמת אדם תאיר פנה, צד הפנים זה צד החוכמה. הפנים השכליים, הפנים של חשיבות ושל רוממות הערך. לא הייתה אצלו התורה כי היא מדרכה טבעית. היא כיבד את מגבלותיה יותר מהגבלות של התורה. שערי התורה שם התגלה, בהלכה הזאת התגלה אצלו נקודת החושה הכללית בתורה.
אבל
הוא
מבין את זה,
הוא טעה
בהלכה או שהוא חושב שזה נכון? לא,
הוא אומר שיסוד הטעות שלו נבע בדיוק מהמשקל הלא נכון שהוא נתן בנאיך האלוקי להירתים שלו.
אז הוא רואה את זה הלכה שלו, אז הוא רואה
את זה גם לא נכון. אז זה לא, זאת אומרת, זה טעות כללית בתורה, זה יחס הכללי לתורה. מהפרט הזה הבין אליהו שזה לא טעות בהלכה פרטית. מה יש כאן בעיה? ביחס הכללי לתורה כולה ולא לקויותה. אדם כזה לא ראוי שללמד. אם הוא נראה כתלמיד חכם בכל כך ישראל, אם הוא לא תלמיד חכם, שיגיד מה שהוא רוצה, לא פחדים. שערי התורה אמרה ונישא בנידה תומתה, לא בנידתה לבד, בנידה תומתה, שני דברים, בנידה ובתומה. יש עוד בחינה, נידה זה הצד של הדמים, ויש עוד בחינה של התומה. פנים הכוונה לצד החשוב, הכוונה הוא זלזל בצד העליון שבה, לצד החשוב, צד הפנים של התורה, כן, הצד העליון של התורה, הקדושה האלוקית שבה, זה הכוונה. לא נצא פנים הכוונה, הוא זלזל בערך האלוקי, לא זלזול גס בוטה, היה אצלו חולשה ביחס לצד האלוקי שבה, חולשה. אז זו חולשה כללית, שהיא על כל התורה כולה, ואסור שהיא תתפשט בציבור, החולשה הכללית שבה. לא, כתוב בתורה, ונישא בנידה תומתה, רבותיי, שימו לב, לא בנידתה לבד אפרה התורה, כי אם בצירוף התומעה. שימו לב, נגביר מה זה תומעה. מה זה תומעה? מה זה תומעה? כמה פעמים בפגשתי נשים חילוניות, אמרו להם ללכת למיק וכדי לחתן אותם. אומרת, תשובתה, אני אתרחץ בבית. יותר נקי, יותר מסודר, יותר אסתי. אגב, כנגד הטענה הזאת, עשו בעולם, בעולם המקוואות, עשו מהפכה רדיקלית, קיצונית, ביחס לצד האסתי. כי הרי לפי התודעה של החילונים, בכלל לא מבינים לא תומה, לא טהור, לא כלום. אז היא אומרת, מה זה מגיל שם? זה מלוכלך. לא רוצה. אבל היום מראים להם שם שזה בתי מרחץ, פאר כאלה, חבל הזמן. לוקחים אותה לסיור, יש בעיות חמורות עם חופת נידה, בעיות קשות עם החופות האלה, ההלכה. אתם יכולים לנסים לבחים יפות, לעורר, שוכנע. לא בנידת לבדה כי בצירוף, אז מה זה תומעה? רבותיי, שימו לב תומעה. תומעה וטהרה הם לא מושגים מקבילים לנקי ומלוכלך. נא למחוק מהלקסיקון. טעמה וטהור זה לא בשפה דתית נקי ומלוכלך. לא קרב זה זה כל הלילה. התומעה היא מושג מוכני שרק התורה תוכל להגבילו, לומר עד כאן טעמה, מכאן טהור, על פי הצד עליון. לא על פי אורחות החוש הטבעי הפשוט, כי תומעה שייכת לסוד החיים. איפה אנחנו מוצאים את התומעה בתורה? בכל דבר שהוא קרוא, אבי אבות התומעה זה המוות, וכל המדרגות ביניים הם דברים שקרובים לשמידת קרובתם אלא מה זה נידה? יש בזה משהו קרוב אל המוות. למה? מה קורה לאישה כשהיא נעשית נידה? בעצם פוטנציאל החיים שהיה גנוב בקרבה, כן, נפסק ונשפח ונגמר. אישה לפני שהיא נעשית נידה היא הולכת במכשיר, מתחדשת, מתחדשים בה פוטנציאל למה? לקליטת חיים חדשים. פוטנציאל לקליטת להתחדשות חיים ברחמה. זה הזמן שאישה ראויה לקלוט חיים. עבר הזמן, הראיות הזאת פסקה, יצאו אדמים, הכשר החיים פסק. במקום שהיה הכשר חיים והוא פסק, שם גילתה לנו התורה, יש בזה יסוד של עדריות חיים, התמעטות החיים, זה סוד הטומאה. שם סוד החיים בכלל. חיים אנחנו מזהים, אנחנו יודעים מה זה חיים, מה זה מעלת החיים, איך חיים, לא יודעים איפה זה בא ומתי זה הולך. כלום אנחנו לא מבינים בסוד החיים. שם שייכים מושגי הטומאה וטהרה. כשהאישה הולכת ומוכשרים ביסוד ההתחדשות עוד פעם, וטובלת ונבלעת ביסוד המים, שמהו יסוד המים בבריאה? סוד החיים. יפה מאוד. המים הם סוד החיים של הבריאה. הולכת ונבלעת בתוך היסוד הבראשיתי, שמים כיסו את כל היקום כולם, והמים הם סוד החיים. הולכת האישה ונבלעת כולה בתוך 40 שעה, שזה יסוד שקבעה התורה, שהוא שייך ליסוד הבראשיתי של שיעור מים כזה שהאישה נבלעת בתוכה, מתחדש בה יסוד החיים. מה זה? סוד אלוקי. מה, מישהו יודע את זה? מישהו רואה את זה? זה כתוב בספר מדע? אפשר להוכיח שב-40 שעה של מים, איזה מים? איזה מים? לא שאובים, מי שמשמים או מעיין מים זקים, שאנחנו חוזרים לאיזה מים, למים שלא נגע בהם יד אדם, מי בראשית. שם גנובים החיים, חדש באיש החיים, וואי, מה זה? עד שלא מתחדשים במחדש החיים האלה, היא נשארת בהיעדר חיים. היעדר. זה שטכנית ביולוגית היא יכולה להיכנס להיריון גם אם היא לא טבלה, זה טכני ביולוגי, אבל מצד הקדושה אין. זה ילד שנולד בטומאת נידה, זה שייך לשורש הנשמה, זה שייך לטומאה וטהרה. כן, זה סוד, סוד של קדושת החיים, טהרת החיים. מה זה? מיקרוסקופ בודקים את זה? זה במולקולות של המים? טומאה היא מושג רוחני שרק התורה תוכל להגבילו, לדעת מתי כן, מתי לא, מאיפה אנחנו יודעים מתי נתארים, מתי תמיים, לא מבינים בחיים שלנו כלום. על פי הצעת עליון, לא על פי אורחות החוש הטבעי הפשוט. וההגבלה הזאת היא נעלה מכל הגבלה טבעית. ואין הטבעית כי היא פעילה לה, ויותר מתפעלה, בתעלה אל הצד האלוקי. מה אתה מביא לי טעמים חיצוניים בחייך? מה הקשר? אני מדבר לך על רוח דנחית משמעיה, ואתה מחפש לי במיקרוסקופ האם היא נקייה. טענו מחיצים ואנחנו מסעורים. אז כאילו זה קדושה, ואתה מדבר איתי על הסבון שהיא מתרחצת. ההגבלה הזאת אין הטבעית כי היא מתפלה לו בטלה אליה.
בתור אחורי כל כלי המתבטל כערב בערך גופו ותוכו פנימיותו של הכלי. כן, ההגבלה הטבעית היא גם כן נכללת בתוך המון השלמות הגדולות הנכללות בתורה לטובת האנושיות והמציאות בכללה, אבל הפנים עצמם הם בתורה גנוזים. נכון, אפשר לגלות בצד את הצד האחורי של התורה, הכוונה את הצדדים הגלויים הטבעיים שיש. כן, אבל זה הצד האחורי של התורה. הצד הפנים של התורה זה הצד העליון שלה, הצד המסתר שלה. הוא לא גילה פנים לתורה, אלא רק לאחוריים של התורה. לא נשא פנים לתורה, לצד הפנימי שלה. על כן ההבדל של בין טמא לטהור על פי אורחות התורה, זה שיקח את המעמד היותר גדול בחיים, וממילא תוכלל בהדרכה הטבעית, ודאי יש גם בדרכים טבעיים, אבל זה מתחיל היחס אל היסוד העליון, כי ברכיה דרכי נועם, וכל מתחילותיה, שלום, והשאר פירוש האידך, זלגמור, שבת שלום לילדים המתוקים. למה מתים תלמידי חכמים, תמי מצוות, לא יודע, יש פה עסק שלם.
כן היה שבת על שבת
תנת ואליהו מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי ימיו. והייתה אשתו נופלת תפילה ומחזרת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. בן 35 מת, יהודי, תלמיד חכם גדול. אשתו ראתה הדבר הזה, לא הבינה מה הקדוש ברוך הוא רוצה, לקחה את התפילין שלו והסתובבה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ואומרת להם, לתלמידי חכמים, כתוב בתורה כי הוא חייך זה אורך ימיך. כן, התפילין. בעלי ששנה הרבה, התורה היא חייך באורך ימיך, זה היא אולי, נכון? כי היא חייך באורך ימיך. כן, חייך באורך ימיך. בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, מפני מה מת בחצי ימיך? שתה הסבר, צדיק ורע לו. צדיק ורע לו. לא יכול להיות דבר כזה נורא. יהודי תם, ישר, עגוד, מת באמצע ימיו. לא פיגוע, לא מחבל, לא מאבק כלל ישראלי, פשוט בוקר אחד לא קם. בוקר אחד לא קם. שאלה את כולם ולא היה אדם מחזירה דבר. פלא גדול, אין תשובות בתורה? אין תשובות לצדיק ורע לו? תלמידי חכמים לא יודעים לתת תשובות? איזה מין דבר זה אף אחד לא עונה לה? אבל אף אחד לא יחזיר לתשובה. כנראה אף אחד לא יחזיר לתשובה שישב את ליבה. אין תשובות, כל אחד יכול לפתוח רבי יוסף אלמו בספר העיקרים, יש מערכה שלמה שמה, תשובות רבות, זה צדיק ורבה. זו הסוגיה שהיום נולדה. והנה פה, רואים בגמרא, לא נתנו לה תשובות. פעם אחת, נתארחתי אצלה, כי זה נתארחתי, אליהו הנביא. אף אחד לא נתן לה תשובה, אליהו הנביא בכבודו ועד. מגיע אליהו הנביא, מתארח אצלה אצל האישה. והייתה נסיכה כל אותו מאורה. אמרתי לביתי, בימי נידותך מהו אצלך? כשהיית נידה, מה הוא עשה? לא מדובר פה לפי רש"י על ימי הנידה עצמה, אלא על הישיבה נקיים שסופרים לאחר שיבת ימי הנידה, שיבת ימי הליבוד. מה אצלך? לא, סליחה, פירוט שלי. חלק ראשון הוא שואל אותה על ימי הנידה עצמה. אמרה לי, חס ושלום שלום אפילו באצבע קטנה לא נגע. במה נדע עצמה? צדיק גמור. בימי ליבונך מהו אצלך? ליבון זה השבעה ימים הנוספים שהאישה כבר לא רואה אדם אבל עדיין איננה תאורה, ורק אחרי שבעת ימים אלה תובלת ואז ניתרת. ברור? היא תמאה לחלוטין, תמאה זנידה, והבאה עליה קראת גמור. מהו בימי ליבונך? או, ימי ליבונך. אכל עימי ושתה עימי וישן עימי וקירו בשר, ולא עשה דעתו דבר אחר. נזהר שלא יהיה תשתש. אמרתי לה, ברוך המקום שהרגו. ברוכן נתן אליהו, שלמנה, מסכנה, בוכייה, במצוקה אישית גדולה. אליהו עושה תחקיר קצר, בסוף התחקיר, שכוח לגמות ברוך הוא. טוב שכסו את בעלי. נחמד אליהו. תאמין, סופר לי הנביא, מגיע לכל קרות, זה כלבה, מטילטאו. ככה מדברים למנות, גר, יתום ואלמלה, לא תנו, ככה אליהו. למה? שלא נשא פנים לתורה, שהרי התורה אמרה ולישה במידת תומעתה לא תקרב, לאמור שאין הבדל בין ימי הנידה לימי הליבון, עד שאישה לא תובלת, דינה לא משתנה בכיוון זה. מה החילות? שבמציאות, בימים הראשונים, רואים במציאות שהיא נידה. בימים האחרונים, אין שומעים. במציאות לא רואים שום דבר, כי כבר לא נדע מצד הדמים, לא ראה דמים יותר, אבל מצד התורה, כיוון שעדיין לא טבלה ולא יכולה לדבור אלא אחרי שבעה ימי כן, הליבון היא נדע לכל דבר כמו שבעה משום. אז מה הוא עשה צדיק? כל ההלכות הוא לא, אז כתוב שם, אחד שאתה נשען בקירוב בשר ולא עלתה על דעתו דבר אחר, נכון? דבר אחד הוא לא עשה, לא בעלה. אומרת הגמרא, כי את הרב דימי אמר, מה הייתה הטעות שלו? חדה אמר, מיטה חדה הוויה. כשהוא היה איתה, מה הכוונה ישן עימה בקירוב בשר? הוא לא נגע בה, אז מה פה זה ישן איתה בקירוב בשר? אומר הרב דימי, מיטה אחת הייתה. אומר רש"י, שימו לב, הייתה רחבה ולא קירוב בשור עבד סברי דשארי באח. הייתה מיטה מאוד רחבה, אבל בי שהייתה מיטה אחת, ישנו באותה מיטה, והמשורמה של שום בהם. במערב אמרו, יותר מכך, אמר רבי יצחק בר יוסף, סינר מפסיק בינו לבינה, אומר רש"י שהיא חוגרת בו, הוא מגיע ממותניים ולמטה, עוד יותר הוא נזהר. הוא נזהר שהיא תהיה לבושה, כך שלא יחל לך זה שלום על דעתו. לבוא עליו. לא, מחלוק. אתה אומר כך?
לא, נגע בו?
לא, לא נגע.
לא נגע בשלב?
לא.
מה, כל אחד
ישן איתה? ישן איתה באותה מיטה. נכון, מבין. אני מתחיל, מה הייתה העבירה בו? מה הייתה העבירה שלו שבגלל אומר? לא, התחיל. מה? סינה מסיג בנו וישנו ביחד, אבל הוא דעת שיהיה הפרדה גמורה. בראשון, יכול להיות שלא הייתה לבושה, יכול להיות, אבל היה מספיק רחוק כדי שלא יגע. לא בטוב שהמיטה הייתה כל כך רחוקה, הייתה יותר צרה, מיטה רגילה, אבל הוא דעת משהו אחר. לא, זה הבדל גדול בין השניים.
האם הם היו רחוקים זה מזה כדי שהוא דאג שלא לא יתרחקו, או שיכול להיות שכן היו קרובים, אבל דאג שלא יבוא, בכל מקרה כך או כך הוא דאג שלא יהיה מצב שיבוא עליה. יש את זה תכף שראה בנפקנות. בכל מקרה הסוגיה הזאת אין ספק סוגיה מבהילה ממש. א' תחילתה מבהיל, מה פירוש דבר אין תשובה לסוגיית צדיק ורעלה? עד שמגיע מי? אליהו הנביא בכבודו בעצמו, ורק אחרי תחקיר שלו. חוץ מזה, על דבר כזה מתיד, על דבר כזה מתיד, וכי חסרים עבירות הענן בעולם, אם על דבר כזה מתיד, לא שבקת חי לכל בריאה, מה זה? לא שבקת חי לכל בריאה, איך אפשר לחיות? אלא יש כנראה סוגיה עמוקה יותר ממה שנראה באופן שטחי בתחילתם של דברים, בטח מילים חריפות ומבילות כאלה כמו שליהו הנביא, הברכה ברוך המקום שהרגו, נו, מצאנו בחזל דברים קצת יותר מודנים, לא שמענו דברים כאלה חריפים. כמובן שאנחנו לא הולכים לראות את כל הסוגיה, כי בשביל לראות אותה אנחנו צריכים עכשיו להתחיל היום בברת ישראל, לסיים ביום חמישי הבא. אנחנו נעשה קיצורים בשביל לגעת בנקודה העיקרית. אנחנו נדלג על נונהי נונרד. נונזי אנחנו נקרא רק את תחילתו, נדלג לנונטס. נקרא בו גם כן חלקו, והסוגיה העיקרית נמצאת בסמך. בשביל להבין את סמך צריך שתי הקדמות. נו זי. הייתה אשתו נותן תפילה וחזר בתקן ובתי מדרשת. מה אתה התושייה? תלמיד חכם, צדיק, ירא שמיים, איך זה קורה שהוא לא קם בבוקר ליהודי שעסק בתורה שעליה נאמר ויחייך באופן. תושייה מהתורה. זה התושייה שמתחיל בו. לפעמים שימו לב מה קורה בלימוד תורה. יש אדם שאם שהוא קורא לשונה זה גם משמש תלמידי חכמים. מכל מקום תכונתו הפנימית היא כל כך רעה עד שרוחו זרה לתורה ויראת השם. אז זה אמרו חזל, זכה נעשית לו זר, לא זכה נעשית זרה לו. אכתוב לו רובי תירותי כמו זר נחשבו, זר, זר, דורשים כך וכך, הוא נאמר ולרשע אמר אלוקים עליך לספר חוקאי ותישא בריתי עלי פיך. הוא נגב מה שנאמר בתורה, בעניין התפילין, מה תהיה תורת השם בפיך. היינו. שלא תהיה רוחו זרה לתורת השם, כי אם תהיה כמונחת בתוכיותו ופנימיותו. אמנם הרשע שוגב התורה למטרה חיצונה, אינה נכנס בפנימיותו, והוא נושא על די פיו ולא בפיו. והנה זה הכישרון הפנימי אפשר להביאו בשפה, להסביר חוקר האיש התם שרוחו נמנה, אם תורת השם ביצלו הרוחה בכל, הוא שמורה. לכן אתה נותן את התפילה לראות שהתורה הייתה לו זר, לא זרה לו, לא מן השפה ולחוד, כי אם היה דפק בכל נפשו מאודו. מדלג בסוף הפסקה. על כן אתה נותן את התפילה ולומר האיש הזה כשגיוני לבבוי בתורת השם ודייתה בקו וברובעות, איך לא ישלים ימיו? היש לפתור שאלה זו בדרך רגש מיוחד לבתי כנסיות, איפה שמתפללים, או בדרך הדרישה מיוחד לבתי מדרשות, על כן הייתה נושא לספילה ומחזר בתי כנסיות ובתי מדרשות. קודם כל העיקרון, זה שמישהו לומד תורה, זה לא ערובה שהתורה נכנסת אצלו בלב. התורה יכולה ללמד באופן כזה שהיא נשארת מהשפה ולחוץ. איך אדם יודע? אם התורה מתחילה לחולל מהפכה בחיים של האדם,
סימן שהתורה תורת חיים. אבל אם האדם נמצא במצב שהולך וצובר 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 עוד ידע של תורה, אבל לא מתהפך את אישיותו להיות אדם אחר, טוב יותר, מוסרי יותר, עדין יותר, רגיש יותר, סימן שמה שהוא לומד זה מהשפה ולחוץ. אומר, במה זה תלוי? פה הוא מדגיש פן אחד, אנחנו יודעים שזה יש גם פן אחר, אבל בוא נגיד את הפן שמדגיש פה. הפן שמדגיש פה, זאת העמדות היסודיות הנפשיות של הלומד. איך רבן גמליאל היה אומר בבית המדרש שלו, לא ייכנס לבית המדרש מי? שאין תוכו כברוש. הסבועים והמזויפים, אין פעם שיכנסו כי הלימוד לא יעשה כלום בדיוק הפוך. יקחו את התורה, ילמדו בו ידיעות, ישתמשו בזה אחר כך, נגד התורה. שנה הוא פירש קשה מכולם. שנה הוא פירש קשה מכולם. מי שלמד ופרש, יותר גרוע מכולם. כאן הוא אומר, אומר כך, אומרת האישה, אם הייתי יודעת שבעלי אצלו אחד בפה ואחד בלב, ואין מישהו שמכיר את בעלה יותר מאשר האישה, לא הייתי קושיית. לא הייתי מחזיקה את התפילים למען תהיה תורת השם בפיך, זה תפילית, נכון? עליהם נאמר למען תהיה תורת השם בפיך, כלומר, בלבדך, זה חלק מהאישיות, התורה כמהפכה, כהזדהות, כדבקות, כשייכות. אם בעלי היה רק לומד תורה, זה היה מהשפה ולחוץ. לא הייתי פה ספס ומספסת, אין תוכו כברוך, לא היה לי קושי. אבל אני יודע שלא ככה היו פני הדבר. הוא היה איש צדיק, איש תם, ראירי השם, אוהב תורה, דבק, ומקיים הלכה. וזה יסוד הקושייה. אם כן, מה הטעם? לזה שריבונו של עולם הרגון. התפילין כתוב עליהם, למען תהיה תורת השם בפיך. היא הלכה עם התפילין לפני לכולם ואמרה שבעלי קיים תורת השם בפיך. בפי, בלבבו, בפנים הזה היה, בפנימיות זה היה. לא מה שפה מלאכות. היסוד הקדוש שנלמד פה מהרישה, זה שיש מושג שנקרא ללמוד תורה, והתורה נעשית כזר לו. לא זר, אל תקריא זר אלא זר. כמו שכתוב בפסוק, אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשב. אפשר ללמוד מהתורה, רבותיי? ללמוד וללמוד 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 וללמוד, ורבותיי, לא קורה כלום! אם אדם לומד ורואה שלבבו לא משתנה, חשבותיו, רגשותיו, רצונותיו, שאיפותיו, מידותיו, מעשיו, צריך לבדוק היטב, היטב, מה קורה. הוא לא לומד תורה. תורה, נפגש עם תורה, זה מהפכה באישיות. האדם, תהליך, הדרגה, אבל האדם מזהה את התהליך. זה אגב תהליך שהרבה מאוד אנשים בגללו מפחדים ללמוד תורה. כי לא זה השתנות! ופעמים אנשים יושבתי, תאמרו לי, תשמע רב, למדתי 3-4-5-10, לא עושה לי כלום. שאלה ראשונה, אתה מעוניין שזה יעשה? אין תשובה. אין תשובה, זה בעצם רק תשובה. הבנתם? המסתפק ליושב על הגדר. אי אפשר בתורה לשבת על הגדר. היושב, תן לתורה לתפיס, שחרר את זה, חופשי. תבוא עם ידיים נקי. חופשי. מה שהתורה תעשה, תעשה. יפעל עליי, צויה. לא יפעל, בסדר, לא מתאימי. אבל אם אתה מראש בא עם לנדה, אני נשאר כמו שבאתי, חבל על כל דקה שאתה לא יקרה. לכן הוא מפתחה ואמרה, אם בעלי היה מאלה שלמדו תורה ושבדו עליה בפות הנש עליה, אבל לא קרה כלום בליבם, זה בקושיות.
לא, אין כוחו כמו הוא. אבל בעלי לא היה כזה. בעלי היה צדיק, צדיק, תמים וישר. לכן הסתובבה בתפילים, ממה תהיה תורת השם, בטיחה, ובעלי זה יתקיים. יוסף. כמו קטר, קטר, כמו שכתוב במעלה, כתוב שם בסוף משניות, בסוף משניות אבות, כן, זה לא גדולה, כמו גדולה. זה יכול להיות סיבות אחרות, לא לומד נכון, לא לומד את מה שהוא ראוי ללמוד, יכול להיות סיבות אחרות. אבל אחד הסיבות שמעכבות הרבה פעמים אנשים, כי מה בעיה עם התורה? אנשים יודעים באינטואיציה שהתורה יש לה כוח מהפכני. שמה הבעיה? בנקודה שאני חי, טוב לי. עבדה, בפריצות אני חלה, בזילות אני חלה, נכון? טוח לנו אפשר נמצא. מה אני יודע? שהמפגש עם התורה זה מפגש מזעזע, נכון? הוא ישנה ואני לא רוצה להישנה. אם אדם ניגש מגישה כזאת, אני מבטיח לכם, הוא לא משתנה. אדם יכול למנוע מהתורה לפעול עליו את פעולתה המופלאה. אגב, זה הסיבה שהרבה מפחדים בכלל ללמוד בישוב. עוד יותר מפחיד, תראה, החברה הישראלית במצוקה רוחנית, תראה, זה דבר מדהים. אין בעל אוב ידעוני, מחשב, קוסם, קורא בקלפים, שלא היו אצלו. של כולם! מה היתרון של כולם על התורה? מה? מה היתרון של כולם על התורה? מה? לא חייבים את הבן אדם כלום, תורא שאתה אתה חופש את השטרות. שאר כמו שאתה, ונעשה לך חוויות. מה? הכי טוב שיש בעולם. הדת של היהודים יפגש איתה זה פחד מה זה. למה? זהו! מי שהיה, לא יהיה יותר. זה לא אותה בן אדם. לא תהיה אותו בן אדם. מי רוצה את זה? רק אדם שהגיע למסקנה, שמע, אני מוכן ללכת באמת עד הסוף. אם זה אמת, דרך נכונה יותר, אני מוכן לשלם במחאות את המחיר כן של האמת. להיות חיים אמיתיים, אני מוכן לשלם את המחיר. אז זה לשלם את המחיר. זה לא. כשאתה משתנה, אתה לא משתנה נגד עצמך, אתה משתנה עם עצמך, הרי אתה נהיה אחר באמת. אז אתה מעוניין בשינוי, אתה מעוניין להיות אחר. אבל עכשיו, איך שאני נמצא, אני לא רוצה להיות את מה שאני, אבל כשאתה תהיה שם, לא תהיה לך בעיה עם זה, אבל אני לא רוצה לעבור מפה לשם. זה הבעיה של עכשיו. מי שאין לו את הבעיה הזאת, ידע לך שהוא לומד תורה. הוא לא הרבה זה. הוא מהר מאוד רואה את הפלא שיש בתורה. התורה זה דבר מדהים. התורה זה מהפכה הכי גדולה שהאדם יכול. היא חייך, ממש אתה רואה שיש לאדם מתמלא חיות. חיות, חיוניות. הוא נהיה בריאה חדשה, הוא ממש מתחדש בקרבו. והיו בעיניך כחדשים, זה ממש כך. אני משוכנע שיש פה תלמידים, אין לי שום ספק שיש בן אחר חבר'ה, כבר כמה אתם לומדים, עכשיו ארבעה חדשים. אין לי צל של ספק שיש אנשים שכבר רואים על עצמם את ההשפעה הברוכה שלהם. אין לי שום צל של ספק. אבל יש כאלה לא רואים. אבל יש כאלה ודאי רואים את ההשפעה הברוכה של התורה. יהודי, תורת אמת נתן לנו משה, מה זה פשוט? עיקרון שלי, נונטט. לא היה מחזירה אדם דבר. איך יכול להיות ששום בית מדרש לא נתן תשובה? כי החוכמה בדברים האלה, אפשר לתת 4, 5, 6 תשובות עקרוניות לצדיק ורע. ומה הבעיה? שבסוף צריכה להיות תשובה שמכוונת מה? לאמת של המקרה הספציפי הזה. זה שאני יכול לצייד אותך בשלל תשובות עקרוניות, זה נכון. מה הבעיה? יש אמת ואמת לאמיתה. מה הבדל בין אמת לאמת לאמיתה? אמת זה תשובה עקרונית, נכונה. אמת לאמיתה זה היכולת שבין שלל התשובות לתת את אותה תשובה שהיא נכונה למקרה הזה. לא הרבה פעמים מכוונים, הרבה פעמים יש בעיה לכוון לאמיתה של תורת אמת. תשובות עקרוניות יש תמיד. הבעיה היא והחוכמה, רבותיי, לכוון לאמת לאמיתה. מהי נפקא מינה? למשל הרבה פעמים בחינוך. עקרונות החינוך הרבה אנשים יודעים. מה הבעיה? שכל ילד
כל נער, זה בריאה אחרת. לקחת את כל העקרונות, ובבריאה הזאת, בסוף קבל הכרעה, כך ולא כך, זה אמת להביא כך.
כמו
עקרונות
ההלכה, ולצלות הלכה.
נכון! הרבה אנשים מכירים את העקרונות. שאול גם ידע, וכתוב, כל אשר הוא בונה, ירשיע, אין הלכה כמותו. ודוד, כל אשר הוא עושה, מסכים, שמצמיח בידו. כל הלכה, הלכה כדוד. אחד זה הולך, אחד זה לא הולך. היו הרבה תמידי חכמים גדולים מעם ישראל, לא כולם זכו שיצפקו על החוקים. העקרונות נכונים. לא היה דם הסבירה אגב הפירוש. הפליות המזדמנות פה לומדים עקרון כללי לבעיות בחיים שנראות חסרות פתרון. לא מעט פעמים בחיים אנחנו עוברים מול סיטואציות שאין לנו עליהן תשובה ופתרון. והמציאות נתקשה יותר ויותר, ואז מה מתחיל לקרות לנו? אנחנו נכנסים למצוקה הולכת וגוברת, ופתרון אין. המציאות שלנו הכללית מסובכת. אז מה התשובה שאתם עושים? אין. הפליות המזדנות על חוקי השגאיה ויתר הלימודים הטובים שמורו של עולם, שימו לב, הם מוכנים בהשגחה נפלאה על פי סדרי החוכמה האלוקית, שעל ידה מתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מהבנה השגחית. שימו לב איזה השגחה נפלאה. מה זה בעיות צרות שמופיעות ואין להם פתרון? מה התכלית שלהם? קודם כל הם בהשגחה אלוקית מדויקת. ומה התכלית? מה זאת אומרת לחדש? זאת אומרת, אנחנו צריכים שיתגלה לנו, יתברר לנו משהו שעד היום לא ידענו. אז אם היה בא פתרון בקלות, מאיפה היינו לוקחים את הפתרון? ממה שאנחנו יהודים עד עכשיו! אז ריבונו של עולם לא צריך להכניס אותנו למצוקה. תשובה שאנחנו יהודים עד היום, תיצור בעיה, דילמה, את הפתרונות אנחנו מכירים, צ'ק אני שולב לך פתרון, יאללה נגמר ההצהרה, כי הפתרון מונח לפניי. פתרונות צרות שאין להם פתרונות מיידים, שימו לב כאלה עיקרון מדהים, הם השגחה אלוקית מופלאה להכריח אותנו לחשוף רובד, לרדת לעומק, לגלות בנו מימד שעד היום לא ידענו בכלל שהוא קיים בנו. מדהים רבותיי, זו הסתכלות חדשה על צרות, על בעיות. שמע, אני מצוקה, אתה שאלת, לא מצליח, לא נכנס לי בלב, לא יודע, מצוקה גוברת. נתנה פי תשובה כזאת, תשובה כזאת, לא עלה! עוד תשובה, גם לא מצליח! סימן שצריך להתחדד בו משהו חדש! שאתה לא מכיר אותו! אתה צריך להתפגש איתו! והוא ייוולד מתי מעומק המצוקה תיוולד הישוע. זאת אומרת שאדם נקלע לפינה כל כך קשה שהוא נאלץ במחאות בעל כורחו לגייס, לחשוף, לרדת לעומק, הוא לא הכיר עדיין. עכשיו אני מצטער את הפתרון. זו השגחה אלוקית מזויקת, עד שאדם ימצא, אדם או החברה, ימצאו את הפתרון. מה קרה במקרה שלנו? תלמיד חכם מופלא, תלמיד חכם צדיק, תלמיד חכם ירא שמיים, שעל פי כל הכללים הרגילים, אין שום סיבה לגלויה, שיכולה להתאים למקרה שרצת לו מסביר מניח את הדעת למה ריבונו של מכה את אותו בגיל צריך שיחסף פה יסוד חדש. לכן מה קרה כדי שיחסף יסוד חדש? מה קרה בבתי המדרש? לא מצאו תשובה שמיישבת את הדעת במקרה. תשובות הרגילות לא יזמתי לה.
אפשר
לא תשובה
זה לא, לא מגיע לעניין, זה לא המקרה.
לא, זה כמו... הוא מתרשים, כמו שעתיד יצא בן אדם הזה שהיה פריק ולהסתדיק, אתה לא יש מוכנה של נפתור. אז אתה יכול להגיד שאולי פה...
יכול להיות! אבל זה בדיוק אני יודע, אם התשובה הזאת הייתה טובה, הייתה מתיישבת לי בבא. אבל התשובה לא הייתה טובה. זה הכוונה להנחילות. כל התשובות הרגילות לא מתיישבו בלב בסוגיה הזאת. זה הכוונה.
אז אם לא יוכלו לזה.
הפרמיד שצריך להתחדש, הם לא הכירו, לא ידעו מה הסיבה שהתלמיד חכם הזה מת בגיל 30. אפשר לתקורנו, פחות אפשר לברום. זה כמו שאתה בא לשאול את סמי מישהו. הוא בוקר לך הרעיות, אתה אומר, לא, תחיל לו שם. אתה אומר דבר כזה, תגיד שכה, זה לא עוזר. אם זה נחליט שזה כן, שזה לא. כן. לא אצלו, מה זה אצלו? הוא איננו, דובר על האישה. לא נכון, דובר על תשובות אמיתיות, מתיישבות בלב. אני הייתי אצל משפחה שכולה, ושם כולם דיכאו אותם שהוא מת לריק, ואני הסברתי שהוא לא למיק, למלחמות ישראל, בגולת ישראל, לשלטם של ישראל, וצהל יש שבת ציון והכל. בא אליי אבא, אומר לי, ניחמתני מלך תבוזה. אומר לך, אתה בן אדם הראשון שנחם אותי. זאת אומרת, שיהיה דבר כזה, זה דבר מתיישב בלבו של אדם. ודיברו איתו, דיברו, הוא היה לך בדיקה. לא שתמיד זה מצליח, אבל באותו רגע זכיתי שהדברים שלי התיישבו בלבו. נחמו אותו. זה לא כזה אדם, הוא מת, מי שומד לו, זה לך בדיקה, זה לא מעניין אותו משהו. תיקח שבועיים אחר כך, אתה יכול, קח שנה אחר כך. תן את ההבדל, זה אחרי שלב מי זה. לא מסבירים שעה אחרי שהוא מתום אותה לפניו, אין מרצים לו לאדם בשעה שמתום, שעה שהוא עומד לפניו, מי ניגש לתת הסברים, לא מזמן הייתי פה משפחה שכולה, ומה זה שם, אתה תקפו אותי בשאלות על הקדוש ברוך הוא, זה מה הקדוש ברוך הוא, אתה תקפו אותי בשאלות על הקדוש ברוך הוא, זה באמת, לא ידעתי מה לענות, מה אפשר לענות למישהו שככה צועק על הקדוש ברוך הוא. לא אני, הקשבתי. אחרי זה קיבלתי מכתב תודה, שישבתי שם בשעתיים, על ההקשבה ועל תחום הפרק. אתה לא מבין מה זה, אתה לא אומר תודה, אני נותן לי להם, אני יודע שוב, אני תשובה. אז תגעתי את הפה, אני לא יודע מה לזה, תגעתי את הפה, אחרי זה מקבל, שבוע רק קיבלתי פסק יפה. תודה על ההקשבה, שקורית, לא? למדתי עוד משהו חדש בחיים, אני משכום את הפה, זה גם כתוב. פה מדברים כל היום, וזה זה מאוד נפה רגע, מה יש? הוא יש גם טוב. במקום ש... זה מציק מאוד, במקום שקשה לך. אני אגיד לך אחרת, זה לא שהוא ככה עושה. אתה יודע הרי שהחיים זה לא רק מה שאנחנו חושבים. אלא להרגשות יש כוח גדול. יש לפעמים דבר, למשל, שהוא כל כך מזעזע, שאתה לא יכול, אתה לא יכול למישהו משפט.
זה
לא חבר
תשובה. יכול להיות. יכול להיות שיש תשובה שתניח את דעתך. אין ספק מתקשים פה עם החלקים הכי קשים של החיים, זה מה? אין ספק שזה זוגיה קשה. זה לא שחור לבן, או לא נותנים תשובות, או יש תשובות על הכל. יש פעמים שתשובה מיישבת, לא רק מיישבת, מנחמת, מרוממת, מחזקת. אז נקרא לו מה? לא, לא מדבר, הוא מדבר ברמה העקרונית. קריאות, קושיות שיש לאדם לעולם על ההשכחה, אין לו עליהם פתרון, אין לו תשובה, הסיבה אומר שהתשובה לא זמינה, כי כנראה זה בנק התשובות הקיים עד היום, בבנק לא נמצא התשובה שצריכה להתחדש. ובבנק התשובות הקלאסיות צריך רענון. זה מה שקורה. יסוד גדול בחיים, כל הזמן צריך להתחדש. יש לחץ להתחדש. תקרא בפנים. פליאות המזדנות על חוקי השגחה
ויתר לימודים הטובים של מורו של עולם הם מוכנים בהשגחה נפלאה על פי סדרי החוכמה האלוקית, שעל ידם יתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מההבנה השטחית. מובן הדבר שהבינה העמוקה תביא לעולם טובה אמיתית באורחות חיים ומוסר הטוב, מה שאין ההבנה השטחית יכולה להביא. למה ריבונו של עולם מכריח אותנו? כי סל האידיוט הנוכחי אין בו כוח יותר לקדם אותנו. איפה אתם זוכרים שלמדתם בתחילת השנה את היסוד הזה? מי גרס לקושיות הכי קשות בעולם? הכפירה, ולא היו תשובות. מה זה הכריח את עולם התורה? לסלול ולפרוץ דרכים חדשות, כי בבנק התשובות הגלותי לא נמצאו שם החיים לאנשי תחיית ישראל. מה קרה לתורה? נולדו ממציאות קושיות כאלה מצעזעות שאיש לא יכל לענות. מה זה איש לא יכל לענות? כל התשובות של 2000 השנים האחרונות לא התיישבו בלב איש, ובלי ברירה ובעל כורחנו עולם התורה נאלץ להתחדש. מה גורם לתהליך ההתרעננות של הישיבות התיכוניות? תגידו לי, מה גורם לשינוי הכי גדול? מה מכריח את הישיבות התיכוניות להתחדש? מה? מה מכריח אותם? למה הישיבה מסוימת משתנה? אין בטוחה שצודק. מה?
אנשים מצביעים ברגליים, מצביעים ברגליים.
אתה עונה ועונה ועונה ועונה, ומה התוצאה?
לא משכנע. אנשים מצביעים ברגליים.
אין ברירה. אז תלמידי החכמים ממה שהם למדו משוכנעים שמה שהיה טוב 20 שנה, 25 שנה, גם טוב עוד 25 שנה, מה מכריח את המערכת לעשות רענון? תלמידים מצביעים ברגליים, לא באים לשיעורים, הולכים לישיבות אחרות. אין מה לעשות. זה נקרא בנק הפיות. יש במציאות קושיות, אין מענה. המציאות מכריחה. תן עוד שאלה, קשה. אנחנו כבר 30 שנה מנסים לשכנע את עם ישראל בחשיבותה של מה אנחנו רואים? שהתשיבות משכנעות או לא משכנעות? זה מחייב חשבון נפש? זה מחייב חשבון נפש או לא?
בטח!
אתה מדבר לא משכנע! עוד יותר חשבון נפש!
הגוף הקשה, קושייה קושייה, אתה מגביל את הקושייה?
זה הפליאות של המציאות.
עוד דבר אגב, אתה מודד
איתך את החבון נפש, זה לא כל העולם היום יהודי. נכון, היהדות עושה הרבה שיפורים ותיקונים כל הזמן.
אם זה מצד רשעה, זה דבר אחר, אנשים רשעים אתה לא חייב, אם רשע תתעקש. אבל אם אתה מניח שאנשים אנשים רציניים ובכל זאת לא מקשיבים או בכל זאת לא מתיישבים אליו מהתשובות, אתה חוזר אליו, נכון? לא כל דבר, אם זה אדם רשע שלא שומע, אתה לא
יכול להכנע. לא, בסדר, גם
דובר על דרכי הסברה, אבל בנק התשובות שאתה מחזיק ביד הם בן תשובות שלא נצביך לחלכי לבבות של אדם אחר. אתה נותן תירוץ, אתה מתחיל להתמודד, זאת אומרת, יש קושייה והתירוץ שלך אני אקח מה? בסדר, תירוץ, אבל אתה מתמודד עם קושייה, נכון? כן. למה? אתה שואל שאלה, אתה לא עובד על תשובה. גיורא נותן תשובה, מה הבעיה? אם התשובה טובה, קיבלת, לא תשובה טובה, לא קיבלת, מה הבעיה?
כן,
מה, לא יכול להיות דבר כזה?
זה להסביר את שבת, הבן אדם הזה צריך להגיע למדרגה כאילו...
לא, מה פתאום, זה טלוויזיה, אי אפשר לתת תשובה לאף בן אדם. רק מי שגאות, תמיד חכם, יודע את כל התורה, התורה, דבק, בקלה כבחרה, מה התחלה לנסוף, רק אותו לזה, אז אני יוצא מה קורה, יש כל כך עבודים, לא יכול להיות שאין תשובה גם לאדם שמתחיל. מובן הדבר שהבינה עמוקה תביא לעולם את הטובה האמיתית ואורחות החיים והטוב המוסר, מה שאין ההבנה שטחית יכולה להביא. אמנם כדי שתעורר הפליאה את כוח החושב ורגשות הלב באופן מלא, כדי שיהיו הכל מוכנים לקבל הרושם הטוב של ההבנה שלמה שתבוא אחר הפליאה, כדוגמת מים קרים על נפש היפה, שהסימאון הקדום מכין את ההתקבלות הטבעית. הקצר שתהיה הפליאה הולכת בכל תופעה ומסרטת סרט גדול בנפשות רבות, וכשתפעל בכל תוקד לזעזע המון כוחות נפש, אז רק אז תתקבל בכל כוח האמת הבורם שתבוא לפתור את השאלה מסובך. מה כתוב פה? איזה עיקרון נפלא? כגודל המצוקה כך עומק התיישבות התשובה בלב. כלומר, זה שאני צריך למצוא את התשובה המחודשת זה עיקרון אחד, אבל יש עיקרון שני. לפעמים התשובה מתאחרת לבוא. למה? כי מה ריבונו של עולם רוצה להרוויח בהתאחרות התשובה? שהמצוקה תגדל. למה? כי כשהמצוקה גדולה אז מה? זה תנאי והכנה לקליטת תשובה טובה. כי הרבה פעמים שלא היינו במצוקה גדולה, אז מה קורה מיד אחר כך? ונתת כבר תשובה, אז מה? אז מיד מתעוררת אותו מה תשובה, כי בעצם לא התיישב בלב הדבר. אבל אם היינו בקושי היה עצום, גדול, שרשנו את הלב, ואחרי שנחנקנו כבר מרוב סימאו לקבל תשובה, ואז באה תשובה טובה, תשובה כזאת רבותיי, לא שוכחים. עכשיו תזמינים למה כל התורה שלנו בנויה בשקלה וטריה. קושיות ותירוצים. כי מה עושה הקושייה? מכינה את הלב לקבל ולקנות את התירוצים. ואני מדלג עד למטה. על כן שאלה זו הייתה צריכה לפעול פעולה חזקה ונמשרת בתשובתו, שש שורות מלמטה, הפסקה הזאת, כדי שהתשובה שתתיישב בלב הייתה צריכה לשבור את דיבת של אנשים שלא תשובה. הייתה הנקה מסמנת הסתיו רושת בפלייתה, כי ענייה הסוערה, אותה אלמנה הסוערת, הייתה בטענותיה מרשת הלבבות, ומי שישקיט רוחה ורוח כל משתומם על כלל מציאות אמר לא נזדמן לה. כה היה הרושם הולך, הולך וחזק, לפני שלא היה אדם הרבה רב שובה. מה קרה בפועל בשטח? יבא ממקום למקום, עשה מאומות. יצרה מצוקה כוללת. עד שבא אליהו. מה גילה אליהו הנביא אצל אותו תלמיד חכם שאיש לא גילה לפניו? במקום שהדברים התוריים והדברים הטבעיים מזדמנים לפונדק אחד. במקום שהדברים התוריים והדברים הטבעיים מזדמנים לפונדק אחד באורחות המוסר. בעברית פשוטה, קורה מצב שמצוות של התורה וההיגיון הטבעי קרובים זה לזה מאוד. מה הסכנה בזה? שאתה עלול לפרש את התורה בהסבר הטבעי הפשוט. או בשר וחלב זה בריא, למשל. שם צריך שמירה יתרה שלא ייתה אדם ולא יתה את זולתו לחשוב שענייני תורה משתקפים בהשקפה אחת ובערך אחד עם העניינים הטבעיים הפרטיים. למשל, למה לא לאכול חזיר? כי... לא בריא, כי הוא עושה מחלות, הוא מסובב בזה ויש לו חיידקים. מה עשה קיבוץ מזרע כדי לפתור את השאלה הזאת, הבעיה הזאת? מגדל חזירים איפה? בבית מרקחת. החזירים של מזרע, החזירים הכי נקיים בעולם.
הם גרים על מצע נקי, נשטפים כל היום עם המטרות ששוטפים אותם כל הזמן, רחוצים, נקיים מרגע לדתם, שנחמדים כאלה כמו בציורים כאלה, כן, כאלה רדים כאלה, נחמדים כאלה, כמו שיש בפיג'מות של הילדים, כן, לא ילדים שלכם כמו שם, כן. אז כאלה שקונים מטר שוח, אתה יודע, יש להם גם כמו דרד כזה. חברים שלי החילונים היו מכנים את הזה, קראו לו בקר נמוך. לא, בקר נמוך. לבד בקרשם גנאי. בקר נמוך. החאוב, נמוך. כן? אז הוא הכי נקי שיש בו אלה. טענה של היהודים, למה לא לאכול חזיר? היה בזה היגיון, זה לא תורה הגיונית, היה לה היגיון. פעם, לפני מיליארד שנה, כשהגיעה התורה לעולם, איפה הסתובבו חזירים? היה כבשים, עיזים וחזירים. הסתכלה התורה במציאות, ומשה רבינו היה חכם, הוא היה בעצם רואה סוס. הוא ראה איפה מסתובבים חזירים, אמר פיכסה. ראה איפה מסתובבים עיזים וכבשים, אמר יופי טופי, זה כשר. וזה שמה, מי אמר אלוהים, כדי להפחיד את היהודים, שידעו שזה מה שמה. בא קיבוץ מזרח, נתן תירוץ לקושייה שכבר מהדהדת זה 3,300 שנה, אבל נתן תורה. ורחצו את החזיר ועשו אותו נקי, מצוחצח, צח כשלג ממש. אם לא הייתי אמרת בקיבוץ מזרח, תראו שם איך שנראים החזירים שלהם, תאמינו לי, יותר נקיים מאיתנו. אנחנו לא עושים כך הרבה אבטות מקלחות כמו שם. דוגמה נוספת, למה לעשות ברית מילה? נפר בריא כחומר, כן. מה זה? נגד קרטן, נגד אש, מה נגד? נגד עד, נגד אוכלורוסטרון, מה זה משנה? אין לך תאמין, למה לא? מה הבעיה? שאחרי שגילו מחקרים שמילה זה לא טוב, וזה התחיל להגיל את הנציב, נורא אכזרי, אז התחילו להתגלות מחקרים חדשים שמילה מה זה? זה לא טוב. זה מסרטן, זה עושה בעיות, בעיכול, בעקבה, במכנסה, כל מיני צרות, מה כבר יש ממחקרים פה? זה למה? נורא מגיל, נורא לא זה נורא. אמא שלי, אני נולדתי בבית חולים אנגלי. נולדתי באנגלי. אמא שלי, כשילדה אותי, כולם מסביב, במיטות מסביב, היו יולדות גויות. ושם הייתי בבית החולים, כמה זמן, יחד עם אמא שלי. והיום השמיני עשו לי מילה, אז הביאו שם מועל והכל לבית החולים. אז כל הגויות ראו מה שאמא שלי עושה לי. הם אמרו לי, you are crazy. ירדו עליה וצעקו עליה ופגעו בה. פשוט אמא אכזרית. ומה עם הזקנים? אמא שלי מסכנה, מעדה לא יהדות, לא כלום, לא נעליים, שום דבר. כי כל כך נלחצה מה זה, אומרת, זה ממש בשביל למה כמה ראיתי את מה שאני בעלה. כשאתה אמרת, היא באמת הרגישה מה שהיא אמא אכזרית. באמת, היא לא שאני אמא אכזרית. אז שתה מודק את המצוות, מה הסבירו? למה הולכים למקווה? מי זוכר את הטענה הכי קשה נגד היהודים על המקווה? זאת אומרת, מה היה? אתם זוכרים? באירופה היה, אתם יודעים, המגפה, אחת הכי גדולות באירופה היה המגפה השחורה. רבותיי, באירופה בזמן המגפה השחורה מתו קרוב לשליש אוכלוסיית אירופה. עכשיו רבותיי, מה קרה עם היהודים האלה? וואלה, יצאו מזה גדולים, לא קרה לה כמעט כלום. ראו הגויים של היהודים, לא יודעים, בית הקברות רגיל, משחתי הרבה 90 מת, כל החבר'ה אחרים חיים. וואלה, הרעילו את הבארות האלה. למה היהוד ניצלו מזה? כי הם הולכים כל הזמן למקווה. היהוד, וואלה, יש להם שכל. הם נתחחצים, הם שומרים על היגיינה,
מה הם עושים לפני שהם אוכלים? נוטלים ידיים. וואלה חכמים יהוד, איזה חוקי היגיינה חכמים יש ביהדות. רבותיי, אפשר לעבור ככה מצווה מצווה למצוא לה טעמים טבעיים. אתם יודעים מה? הטעם הטבעי הוא גם נכון, הוא גם נכון, מה לעשות? לא כל הטעם הטבעי הוא נכון, אבל מה לעשות? יש גם דברים נכונים בטעמים הטבעיים. מה הסכנה? שברגע שאנחנו רואים את הטעם הטבעי, אנחנו מייחסים למצווה את הערך של הטעם הטבעי. אני קורא עכשיו את המשפט המפתח פה, רבותיי. במקום שהדברים התוריים והדברים הטבעיים, כלומר, תאבי התורה, מצווה, וההיגיון הטבעי, מזדמנים לפונדק אחד. איזה יופי של ביטוי. בעצם, באופן אקראי, שני מתארחים באותו מקום. מתאים לשנינו. באותו באורחות המוסר, שצריך שמירה יתרה שלא יתה אדם ולא יתה זולתו, לחשוב שענייני התורה משתקפים בהשקפה אחת ויש להם ערך אחד עם העניינים הטבעיים הפרטיים. ומכל שכן, שהדבר קשה מאוד אם יעלה הלבבו שהדברים הטבעיים עומדים למעלה בערכם מעניינים התורים. האות ראשונה היא להשוות בין התורה וההיגיון הטבעי. הטעות היותר חמורה שלא להתפתח זה להעלות את הטעמים הטבעיים מעל ההיגיון של התורה. אם תהיה סתירה בין ההוכחה הטבעית, בין המדען שיביא לי הוכחה שכך וכך לבין ההיגיון של התורה, ההיגיון של הטבע הוא קודם להגיונה שלו. זה כבר תקלה חמורה יותר. מחשבה כזאת תביא לקיצוץ בנטיות תורת השם עצמימה חלילה, ותביא להשיא עצת חטאים שיסוד התורה היא הדרכה טבעית בלבד. התורה זה ספר פסיכולוגיה, ספר ביולוגיה, ספר היסטוריה, ולא היא אף אחד מהדברים האלה. לא ספר היסטוריה, ולא ספר ביולוגיה, ולא ספר סוציולוגיה, ולא פסיכולוגיה. תורה היא תורת השם, צלם אלוקים שבאדם, רוח אלוקים שבא ממרום. להפוך את לב האדם, לב האבן, ללב בשר, את יצר לב האדם הרע מנעוריו, להפוך אותו לבצלם אלוקים עשה את האדם. ממקור אחר התורה מתגלה אלינו, מופיעה אלינו. לא פרשנות פסיכולוגית, לא חוכמה סוציולוגית, גם שיש בה גם הערות פסיכולוגיות, גם הערות סוציולוגיות, יש גם ידיעות היסטוריות, אבל זו לא עניינה של תורה. עניינה של התורה, המהפכה העמוקה ביותר במין האנושי, לקיחת הרע והפיכתו לטובה. מהפכה! וזה רק רוח דנחית משמיה, רוח שיורדת ממרום להושיע את הבור מבור היבד שהוא שוקע בתוכו. במצולות ים שקועים אנחנו, בתחתיות ארץ שקועים אנחנו, והתורה לקחת את כל זה ורימה אותנו, שולפת אותנו, מרימה אותנו אל השמיים. זה תורה. ואוי ואבוי, ניקח את כל ההסברים הכי מתוחכמים והכי חכמים ונגיד זה מה שהתורה התכוונה בכל הידיעות שאנחנו יודעים. ואם זה כך נעשה, בזהו יבואו פריצים ויחללו קודש ויחללו קודש. למה התורה אמרה שהאיש יקדש את האישה? כי פעם כשהיו מאוד מאוד בזמן העתיק, האישה הייתה כזה עבד של האיש, אז הוא קנה אותה כמו כבש, כמו גמל, קנו גם אישה. לא מיני ולא מקצתי, הבל ורעות רוח גמורית. סוד זיווג הנשמות, נשמת האיש ונשמת האישה. סודי סודות עליוני עליונים, וסוד הקידושים. בכל דבר ובדבר. אפשר להפוך את הכל לכל כך ולגלול. לא, אז היום העולם מודרני, מה פתאום קונה, היום השוויון. אז גם היא תשים את הבא. או אל תשים לה, מה זה משנה. אפשר לקחת כל התורה לעשות מנחו חווית. כהן, לוי, ישראל, מה זה פעם בעולם העתיק שהיה מדרגות בין אנשים, כהנים, לוויים, מה? מעמדות היה בעולם העתיק. בסדר, הרי נגדרו מעמדות, מה זה הדברים? כהנת, קושה, עולם עתיק. עולם מודרני. אחרי זה אפשר להחריב את כל התורה. ברגע שאנחנו מנסים לתת למצוות את כל הטעמים שלפי הבנתנו ודעתי אנחנו נותנים, רבותיי, אפשר לקחת את התורה ולזדקות אותה, לשים אותה בפח של הספרים הישנים, הלא רלוונטיים.
וזה יבואו פריצים ויחללו קודש והתפארו להסתפק בהדרכה הטבעית לבדה, ומרעה אל רעה יצאו לבלוע עולם.
נידה. הרחקה מן הנידה במי תוקף נידותה הוא דבר מתאים לחוקי הטבע.
שבעה ימים ראשונים שאמרה תורה ולישה בנידה סתומתה לא תקרא. הגיוני, היא רואה דמים. מי מעלה בדעתו של זמן לקשר בין איש לאישה? הגיון מחייב את זה. מה, מי מעלה בדעתו?
כל אדם עדין, נקי, מסודר, לא מעלה בדעתו שאפשר להיות בקשר עם אישה בימים שהוא האדם.
מובן, מה התורה רופא? מובן, הגיוני, נקי, מסודר, ביולוגי, כראה שזה גם נכון, הרי היא לא יכולה להיכנס להיריון. הכל נכון.
ההגבלה התורית בימי הלבונה, אבל אמנם ההגבלה התורה של התורה בימי הליבון, שהיא כבר איננה רואה דמים כלל, היא כבר מתייחזת אל מה? אל דרכי הקדושה הנעלים, הרבה מהשקפת הטבע הפשוטה ההגיינית ואפילו המוסרית שלה. שימו לב, בימי הנידה אני יכול לתת שני טעמים, פיזיולוגיים ומוסריים. פיזיולוגיים, כי לא יכולה להיכנס להיריון. מוסריים, זה לא אגון, בשעה שהאישה שופה אדמים, מתקרב אליה, לא נעים לה, לא אגון, לא אסתטי, לא ראוי ככה לגשת אליה. מבחינה מוסרית, הגינות, הדינות, התחשבות, בסדר. אבל מה אתה אומר בימי הליבוד? היא נקייה, היא לא רואה דמים. היא נקייה, היא לא רואה דמים. והרבה פעמים לקראת סוף ימי הליבוד היא כבר יכולה אפילו באופן ביולוגי להיכנס לא רואה.
אחרים שלא מפעילים בנזיבה, בנזיבה זה עוד שבעה. יש אבל יש בתורה נידה וזיבה, כיוון שלא יודעים להבחין בדמים, לא יודעים להבחין בדם נזיבה לדם, זה אותו דם, לא יודעים להבחין בדם. אז היום קורא חוששים לדם
נזיבה, שבעה נוספים זה אורייתא, שבעה נוספים זה אורייתא בגלל דם זיבה, כיוון שלא יודעים להבחין בין דמים. אז מי מלא? מה? כן, קרץ,
עד שישה לא תובלת קרץ. לא, גם אם לא תובלת שנה, אדם שבא לישר שלא תעבור את הקרב, נמשך איסור נידה דאורייתא עד שהיא לא תובלת. דין תורה.
מי לא קבלה?
לבי הקרב. לבואל, שואל האם גם האישה עוברת על קרב?
כן,
בראש. כי היא בשל ואל תעבור. זה מקום הזה. אישה נקראת קרקע עולם. דווקא מינה למשל הראיות, אישה שניוולת לגוי. בסיפור הסוגיה של החנוכה. שנגנת להגמון, היא צריכה, חייבת למסור את הנפש או לא. אז אומרת הגמרא לא צריך למסור את הנפש, למה? כי זה לא יריק בעלי עבור, זה לא הראיות בקום הזה. שב ואל תעשה, פועלים בה, עושים בה פעולה, היא לא פועלת. אחרי זה קום הזה. עצרו את הנפש, כי ידעו שמתמים אותה.
בסופו,
אבל למה... לא חשוב, לא ניכנס לסוגיה שלך. זה הערה כזה. אם כן רבותיי, שימו לב, ימי הליבון זו הרחקה של התורה לא מצד הסדרים ההיגייניים והמוסריים הרגילים, אלא מצד קדושת החיים שגנוזים בעומק התורה ובעומק החיים שלנו. התורה מגלה לנו שבעומק החיים מסתודרת מדרגת חיים עוד יותר פנימית שלא מתגלית לעין החיצונית, והיא נקראת קדושת ימי הרחקת ימי הליבון. קדושה מיוחדת, מה? לא מיוחדת, שבעין רגילה גשמית לא רואים מה הקדושה, מה המעלה, מה התארה המיוחדת שיש שם. אותו תלמיד חכם, רבותיי, שימו לב מה קרה. אותו תלמיד חכם צדיק בתיתו פדות, פדות, בתיתו פדות, זה הפרש, זה הבדלה בין ימי הנידה לימי הליבון, חס ושלום, הוא לא בא עליה, אבל הוא הקל בימי הליבון. הקל בימי הליבון.
מה, אתה לא נגע באישה?
אתה יודע, אותו דבר, נשאר אותו דבר, אותם דינים, תיבור שלא שום דבר.
הוא לא נגע.
זה בסדר, אבל זה לא אמר
לכלום.
זה
חמיתה באותה מיטה. זה לא נגע. זה כיף. זה לא שווה.
עכשיו,
תראו לי שם,
זה
לא חשוב אם זה
אני מתנצל אם אני פה מביל כמה אנשים, אתם יכולים להתחרט. זו ההזדמנות, זמן אחרון חנוכה. הרב אומר, זמן אחרון חנוכה, אפשר להתחרט על הדף. תאר שאני מגולה פה סוזות. אותו תלמיד בתידו פדוד והפרש בין ימי הנידה לבין ימי הנידה. לא נגע, בטוח שלא נגע. אופה, נשאר לך ניתן באותה מיטה, הראה לדעת, רבותיי, שימו לב מה הראה, תשימו לב איזה דק שבדק, לא בריאן, דובר פה על צדיק. הראה לדעת שאצלו מה? ההקבלה הטבעית עומדת אצלו נעלה מהקבלה התורית. מה התברר בזה שכאן הוא הקפיד מאוד? וכאן הוא הקל קצת, לא אמר, לא שכב חס ושלום, לא אמר איסו. הקל במקצת. איזה נקודה יצאה אל הפועל אצלו, שמה התברר? שההגבלה הטבעית אצלו, כן, ההרחקה מצד הטבע, ההיגיון של הטבע אצלו, עומד למעלה מההרחקה של התורה מצד גרשתה. זה שורש פרי ראש ולענה. רגע, רגע, תקשיב טוב, קודם כל, דק שבדק, קודם כל, תחילת הקלקול מהו? העלאת התודעה האנושית הטבעית מעל ההיגיון וטעמי התורה, קדושתה ומעלתה האלוקית. כן, רבותיי, משם זה מתחיל. ברגע שאתה קובע את הטעמים, רבותיי, מכאן אין גבול הפתח. זה סוד הרפורמה, רבותיי. איך נולדה הרפורמה? מי שלומד תולדות הרפורמה, רבותיי, הם לא אמרו הכל נגד התורה. הוויכוח הראשון של הרפורמה מזמן החתם תופל לפני 200 שנה, על מה היה ויכוח, רבותיי, אתם יודעים מה?
על היתר באחד העיירות בגרמניה, איזה היתר התירו שם? מה זה? קטניות בפסח לאשכנזים. מי מכם לא שואל את השאלה הזאת כבר 7,000 פעם? נו, כבר לא מתבלבלים בסקים על החמור, נכון? די! נכון עונה? אין, אתה רואה? גם הוא מסכים.
מה זה
דבר?
מה? זו תקנה של חכמים.
נכון, תקנה של חכמים.
ואין,
ככה זה מתחיל. תקנה של
חכמים. תקנה של חכמים בגלל שחששו. זה משהו אחר. זה לא בגלל התקושה של תורה. זה משהו אחר. מה? שאלות קלות, קלילות כאלה, כן? תסגור בינינו פה, חבר'ה, מה אתם רוצים להריב? בוא בינינו, מה הבעיה? הבעיה שלכם זה לא כשרות, לא בשר, לא חלב. כל התקנות שרוצים לבטל זה רק תקנה אחת, מה? סיפור עם הבחורות, נכון? אם זה חלק אתכם מבחורות, אתם יכולים לאכול, לא לאכול שבוע, לא לאכול חודש, רק לאכול קלט, רק חלק. העיקר רק ששחרו אותנו מהבחורות, נכון? פתרון להתחתן, מה הבעיה, חבר'ה, להתחתן, יפתרו כל הבעיות. אז מתחילות הבעיות, וואלה, תראה איזה צרות יש לך. האמת היא שלא מגלים את זה לחבר'ה לפני שהם מתחתים, רק אחרי נופלים לפח, אז הם לא רוצים להתחתן גם, אולי, מה? לא מרוויח, לא. נכון. ויש דעה בגמרא שהורידו אותו ממלכותו. דוד המלך לא מלך עד סוף ימי חייו. שלמה המלך לא מלך עד סוף ימי. זה ההיגיון שלו. אני כתוב בתורה לא ולמען לא יפיר את ליבו. אני הרבה ולא עשו. לא, ההיגיון שלו אומר, ההיגיון שלי יותר טוב מההיגיון שלו. זה לא מתחיל, נתנו טעם, זה לא בגלל זה מתחילו לא עושים או לא עושים. רבותיי, רגע, בואו נראה, זה לא כל הסיפור, רבותיי, הוא צודק. אדון כל שען, מה זה מתים? צודק, ואללה, אם על זה מתים, חבל הזמן שלו, אפשר כבר עכשיו לחפש, כבר לבחור את הצבע של האותיות, מה? רק זה זרות שלא יהיה בולט, כתוב אסור שיהיה בזה, קשה לשכחה, כן, נו? יותר מזה, אפילו החתם סופר שאמרו לו שם מתחילים שם לעבור על התורה, הוא כתב תשובה ראשונה שהוא כתב החתם סופר, הוא הצדיק את המלאך, הוא הסביר למה מקום מסוים שאם זה מביא קלקול יותר גדול מאשר שמירה, אז יש מקומות להעביר דבר כזה. כך הוא כתב שם בתשובה הראשונה, עד שהוא התברר שמי שהלך שם להעביר זה לא היה מהטעמים האלה, הוא לימד סנגוריה בלי שהוא ידע. באמת זכות, תלמידי חכמים התחילו. אבל הקושיה עומדת בעיניו, זה נהרגים, זה מתים, רבותיי, שימו לב. הראה לדעת אותו תלמיד חכם, עשר שורות מלמעלה, שההגבלה הטבעית עומדת אצלו נעלה מההגבלה התורית, וכאילו הייתה הדרכה הטבעית עיקרה של תורה, והתורה האלוקית המרוממת את האדם, שימו לב להגדרה מה התורה עושה, המרוממת את האדם, כי אם היא טבעית, אז מה היא? משאירה את האדם? איפה הוא נמצא? אם התורה היא אלוקית, אז היא מרימה את האדם איפה שנמצא. אלוקית מרוממת האדם בעצת השם לאור הקדושה שמונח בעצמיות האדם, ולא גלוי.
ומהירה על ידי כך מחשקי עולם ואור האלוקי על ידי קדושתם של ישראל הייתה חלילה פעילה לדברים הטבעיים. כל מעלת התורה ביותה יכולה לקחת את הדף ולהרים אותו מהצבעים העלובים שאנחנו נמצאים בתוכם, מלגי הסיקים והמחשקים והחושות.
מה עשו את התורה? התאימו אותה למצב שאנחנו נמצאים בו. זה האסון הכי גדול. בעצם מה עשו לתורה?
עיקרו אותה. אין תורה, הכרה לחלוטין. סרסו את התורה, להפוך את התורה ולתת לה טעמים טבעיים לפי חושותינו ומגבלותינו וציגינו וחושותינו.
שקור, תודה רבה.
וחושותינו,
תודה רבה.
וחושותינו להתאים את התורה לזה, רבותיי, זה לסרס את התורה.
בהבנת הטעם האלוקי שלה, רבותיי, נשמע ינחית שמגלה וחושפת את אור הקדושה שבנו. זה סוד מה שהתורה היא אותו כוח שמרים את האדם מבור תחתיות. זה הסוד, רבותיי. עכשיו, מה קרה אצל אותו תלמיד חכם? הנקודה המבדילה בין תורת אלוקים, להפוך את התורה לתורה שמשרתת את הצבעים,
בנקודה הזאת
ניכר הבא. זה היה דק שבדק. למה זה היה דק שבדק? הוא היה יביא ירא שמיים, הוא קיים את התורה, הוא קיים את המצוות, הוא למד תורה, אבל משהו פנים דק שבדק, הרי הוא לא בעליה. גם אף אחד לא ידע שבימי הליבון הוא התרחק ממנה, הוא לא נגע בה בימי הליבון, אלא משהו דק נחלש אצלו בימי הליבון. הסביר את זה אליהו הנביא, זה לא נבע בגלל שהוא לא למד ולא ידע. מה זיהה אליהו הנביא? שהייתה אצלו חושה ביחס לאלוקיותה של התורה. זה לא רואים בבית המדרש, זה לא רואים בעין בשר ודם. זה היה צריך לבוא אליהו במבט הפנימי שלו לחסוך. אבל עדיין קשה. זה כבר סיבה שתלמיד חכם צדיק ימות. עדיין קשה. אבל קודם כל יותר ברור לנו מה הבעיה. קצת מוכן. משהו לא מובן ומה שיש לנו.
בהתחלה אמרנו שהאישה
כן להתיישר על דבר כזה. נכון! הוא צדיק! הוא אוהב תורה! הוא אוהב מצוות!
אבל היה בו משהו דק שבדק. כי היה בו יראת שמיים טבעית. אבל המסירות על הצד האלוקי היה חושה דקה שבדקה. ביחס הצד הטבעי שלך. הוא היה ידיר השמיים.
נמשיכה. והנה, שימו לב, עכשיו הוא מתחיל להסביר את הקושייה שאתה שואל. שאותו תלמיד בעצמו, תלמיד חכם, על פי דרכו אישית ובינו לבין עצמו, היה זהיר במצוות והולך צמים, הוא יאיר יהודי טעם וירא השם.
אבל שימו לב, כל זה היה אפשר להתקבל רק בנפשו שהייתה טהורה ונוטה אל הצדק, ורגשי קודש שלה היו מתאים אותה לדרכי תורה, ולא היה חיסרון של הדעה הזאת שהיא נשחטת כל כך ניכרת בחיים. שמים לב?
באופן מעשי הלכתי לא היה לזה נפקא מינה כמעט בשום מקום, לא ראו את הנפקא מינה. זה היה בפנימיותו,
אבל כיוון שהיהודי מספיק עם יראת שמיים חזקה, זה לא היה ניכר כלפיך.
אבל
הקרובים אל השפעתו, ביותו בעל דעה כזאת, אם גודלו בתורה או בעירת, הייתה התורה בעיניו כפלה לדת הטבעית, זה היה עלול להרבות מחשלה. על כן לא היה ראוי להיות לו לחיות למחצה השנייה של הימים,
שבהם עלולה ביותר להתפשט השפעתו על זולתו.
רבותיי, מה זה מחצה?
חיי האדם מתחלקים לשניים. המושג מחצה זה לא שאלה של זמן. החיים מתחלקים לשתיים. זמן שבו האדם מושפע, מושפע חצי הראשון, והחצי השני של החיים של האדם זה הזמן שהוא מתחיל להשפיע. כלומר, באדם יש שני שלבים מהותיים בחיים שלו. שלב ראשון שהוא סופג לתוכו, הוא מקבל, קולט, מתחנך, גדל, מתמקצע, לומד, לא משנה, מכל תחום, בכל עניין, לא משנה. אתם היום בחיים שלכם בשלבי הקליטה, ספיגה, ספיחה. יבוא יום, מתוקים שלי, תתחילו לתת את ברכתכם לעולם הסובב הזה. קצת ניסיתם פה בבני עקיבא, מישהו המדריך, פה ושם, קצת עזרתם. אבל מה שנקרא, כמהלך חיים, כשיטת חיים של משפיע ולא של מושפע, יש שלב בחיים שעוברים אותו. לזה כאן קוראת הסוגיה נחצה ימה. החצי הראשון של חייו, שמה הוא היה רק?
למס.
הגם שאצלו היה הבדלה בין הצד האלוקי לטובת הצד הטבעי, בינו לבין עצמו זה לא היה כל כך נורא. למה? כי הוא היה ירא שמיים גדול, והיראת שמיים שלו עד מספיק חזרה, והעוצמה של אהבת התורה הייתה כזאת שלמעשה הוא קיים מצוות. אז יש לאדם חולשות, מה לעשות? יש חולשות, כולם יש לנו חולשות, ואפילו חולשה חמורה. אבל המחצה השנייה של החיים, רבותיי, זה שהזמן שבו אנחנו מתחילים להשקות את צום מראיתנו, להשפיע. עכשיו כאן כבר הסכנה גדולה לעילה ולעילה. אם חס ושלום ילמד תלמיד חכם גדול שכלפי העולם נראה בעל יראת שמיים ומידות טובות וגדלות בתורה, כל מה שתלמיד חכם צריך לראות, גדול בתורה, ירא שמיים ובעל מידות טובות. כשלמדו, היו לומדים אצלו התלמידים, הוא היה ביניהם תלמיד חכם שראוי לנהוג כתורתו. אבל מה היה אצלו הבעיה? דק שבדק, ניגון עדין שבעדינים, הערך האלוקי שבתורה לא היה אצלו בשלמות ביחס לצד הטבעי של החיים, רבותיי. כאן אם הוא הולך להשקות את צום מראיתו, כאן יש סכנה לקלקולים נוראים. כי הוא עם היראת שמיים הגדולה שלו לא ניכר בתקנה הזאת הפנימית, לא היה ניכר ההבדל. אבל השקוט את צון מריתו כשדק שבדק, יש הבחנה צד הטבעי, הוא יותר יקר מהצד של קדושת התורה. אצל ההמון זה לא יתפשט ויהפוך למערה ותקלה וכלכלה וזלזול בתורה. דק שבדק, שם רבותיי, שם רבותיי, אסור שזה לך וישפיע. יוצא עכשיו כך, על מה הרגו המקום? לא על זה שהיה פה באופן אישי חושה, זה לא זה. אבל אם חד ושלום הולכת לצאת תקלה לבני ישראל, מאברהם, יצחק ויעקב, אוהבי התורה, לומדיה ושומריה,
הוא כאן יש שמירה אלוקית כבר גדולה, שלא תתפשט מחשבה כזאת בישראל. זה לא מצידו, זה לא מצידו הפרטי, זה מצד החשבון הכללי. אתה שומע רבינו, אתה שומע, מצד החשבון הכללי של השגחה על כלל ישראל. אם הוא היה רשע שמלמד בשם התורה הבל ורות רוח, היו הורגים אותו? לא. למה? כי מה היו כולם יודעים? כל בן שמדבר שתהיה בשם התורה מישהו מתרגל, אף אחד לא מתפעל מזה. מה הבעיה שלו? דווקא בגלל שמה? הוא היה תלמיד חכם גדול. זה הסכנה שיונקים ממנו באהבה ובדביקות. מדביקים במה? בנקודת החושה שמסתתרת בו, וזה יודלקי. כי באדם מושחת, אדם רחוק מהתורה, מה אכפת לנו שגיד מה שהוא רוצה? ואני אספר סיפורים מעשיות על הדעת בו במה אצל תבנית שטויות וחסרים ליצנים ענן. מה הבעיה? איך קראו זה שעושה בתל אביב צחוק עם האדם, בסוף חזר בשובה, לא יודע, אמרו לי, איש אחד, מה? גיקוברה. כמה שהם יותר צוחקים על הדעת, זה חוזר עליהם בומרנג, נכנס להם חץ בלב. וואי וואי. על הדעת של היהודים. רבותיי, תראו מה כתוב פה. תראו רבותיי מה כתוב פה, זה דברים מופלאים. שומע את המשהו, זה סוגיה חבל הזמן, תראה איזה יופי. על כן אליהו הנביא זכור לטוב, שהוא המוכן לחבר תמיד אור כללות תורת השם עם כל הסעיפים והפרטים היותר רחוקים. אליהו הנביא, כישרונו מיוחד לחבר בין הרוח של היהדות לפרטים של היהדות. הוא עתיד להיות בכוחו מפתח את הסתומות של פיתי תורה כמורגל בחזל לאליהו אמרינו תיקו. כל הפרטים הקטנים אליהו יתרץ, כי הוא יודע את היסוד הכללי של התורה ומטרתה, ומקור זה יודע לראות בכל פרט ופרט של תורה אם הוא מכוון למיסתה של תורת אמת. אפילו הסעיפים היותר רחוקים הוא בעצמו הורה שהיה צורך לבוא על דברי תורה, כי על פרט של תורה במקום שהיה צריך לחזק את כלל התורה, להוציא מעם רב את הקריאה של השם הוא אלוקים. כשראה אליהו הנביא שבשביל להחזיר את עם ישראל בתשובה צריך להקריב קורבנות מחוץ למקדש, שזה איסור, לאו דאורייתא של הקרבת חוץ, וראה אליהו הנביא כי לחזק את התורה להחזיר את עם ישראל בתשובה ועבודה זרה, עלה לכרמל בנה מזבח והקריב קורבן חוץ. וכל זה למה? עבר על פרט של תורה כדי להציל את כלל התורה כולה. אנחנו צדיק, אי אפשר לעבור. הפרט של התורה אומר כך, רק אליהו הנביא ברוחו האדירה והנוראה יודע לראות את מטרת התורה ואת רוחה יותר שלם, ואם יש רגע הוראת שעה שצריך לעבור עכשיו על פרט, אליהו הנביא ילמד אותו שאפשר לעבור אותו בשביל להציל כלל התורה כולה. אגב, זה הלכה בהלכה בלכות סנהדרין ברמב״ם, מופיע שביתים עוקרים דבר מן התורה ועוברים על דברי תורה על מנת לחזק את התורה. יש הלכות כאלה, רבותיי, יש הלכות כאלה שבית דין יכול לעשות. פרוסבול, פרוסבול חזק את התורה, שראה שנמנו מלהלוות, ויש עוד דברים כאלה, סוגיות גדולות שצריכות ללמד. הוא היה מוכן, אליהו, שעל ידו תתפשט ההכרה כמה סעיפי סעיפים של דקדוקי תורה פועלים על כל אורחות החיים, המוסרים, השכלים והנפעלים מהם. הוא היה ראוי להכיר. רק אליהו
במבט הפנים. מה זה אליהו? אליהו הנביא, נבואה, מקום הצפייה שאין אין האדם איננה שם רואה. עין לא ראתה אלוקים זולתך. צפייה פנים פנימית, כי מבחינה חיצונית אותו תלמיד חכם נראה לעולם צדיק גמור, צדיק תמיד. אליהו הנביא זיהה את נקודת התורפה פנים פנימית, דק שבדק. היה ראוי להכיר את השורשים המושחתים העלולים לבוא על ידם אל הנהגה הגרועה בסעיף כזה מדיני התורה, עד היכן הם מגיעים. רבותיי, זה מתחיל דק שבדק, אבל מי שרואה קדימה רואה מה הוא רואה? שזה משתנה ומתפשט והופך לפציעה נוראה, שכשהיא תתפשט בחברה הישראלית יביא אסון על בניין הבתים בישראל ושמירת התורה ושמירת התורה כולה. היא מתחלף הקדושה על היסוד הזה. את זה זיהה אליהו הנביא. באותו רגע שראה שיש סכנה לכלל ישראל, שימו לב מה אומר אליהו הנביא, על זה נאה לא לומר ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה. פירוש הפנים, מה זה פנים לתורה? השכל. הפנים, הצד של הפנים שלנו זה הפן של החשיבות שלנו, כוח החוכמה. חוכמת פנה, חוכמת אדם תאיר פנה. צד הפנים זה צד החוכמה. הפנים השכליים, הפנים של חשיבות ושל רוננות הערך. לא הייתה אצלו התורה כי היא מדרכה טבעית. היא כיבד את מגבלותיה יותר מהגבלות של התורה. שערי התורה, שם התגלה, בהלכה הזאת התגלה אצלו נקודת החושה הכללית בתורה.
אבל
הוא
מבין את זה,
הוא טעה
בהלכה או שהוא חושב שזה נכון?
הוא אומר שיסוד הטעות שלו נבע בדיוק, מהמשקל הלא נכון שהוא נתן בנעך האלוקי לערך הפני שלו.
אז הוא רואה את זה הלכה שלו, אז הוא רואה את זה גם
לא נכון. אז זה לא, זאת אומרת, זה טעות כללית בתורה, זה יחס הכללי לתורה. מהפרט הזה הבין אליהו שזה לא טעות בהלכה פרטית. מה יש כאן בעיה? ביחס הכללי לתורה כולה ולא לקויותה. אדם כזה לא ראוי שללמד. אם הוא נראה כתלמיד חכם בכל כך ישראל, אם הוא לא תלמיד חכם, שגיד מה שהוא רוצה, לא פחדים. שערי התורה אמרה, ונישא בנידה תומתה, לא בנידתה לבד, בנידה תומתה, שני דברים, בנידה ובתומה. יש עוד בחינה, נידה זה הצד של הדמים, ויש עוד בחינה של התומה. פנים הכוונה לצד החשוב, הכוונה הוא זלזל בצד העליון שבה, לצד החשוב, צד הפנים של התורה, כן, הצד העליון של התורה, הקדושה האלוקית שבה, זה הכוונה. לא נצא פנים הכוונה, הוא זלזל בערך האלוקי, לא זלזול גס בוטה, היה אצלו חולשה ביחס לצד האלוקי שבה, חולשה. אז זו חולשה כללית, שהיא על כל התורה כולה, ואסור שהיא תתפשט בציבור, החולשה הכללית שבה. לא, כתוב בתורה, ונשאר בנידת תומתה, רבותיי, שימו לב, לא בנידתה לבד אפרה התורה, כי אם בצירוף התומה, שימו לב, נגביר מה זה תומה, מה זה תומה, מה זה תומה? כמה פעמים בפגשתי נשים חילוניות, אמרו להם ללכת למיק וכדי לחתן אותם, אומרת, תשובתה, אני אתרחץ בבית, יותר נקי, יותר מסודר, יותר אסתי. אגב, כנגד הטענה הזאת, עשו בעולם, בעולם המקוואות, עשו מהפכה רדיקלית, קיצונית, ביחס לצד האסתי. כי הרי לפי התודעה של החילונים, בכלל לא מבינים לא תומה, לא טהור, לא כלום. אז היא אומרת, מה זה מגיע שם? זה מלוכלך. לא רוצה. אבל היום,
מראים להם שם שזה בתי מרחץ בעיר כאלה חבל הזמן, לוקחים אותה לסיור, אני אומר לה, מה אכפת לך? יש בעיות חמורות עם חופת מידה, בעיות קשות עם החופות האלה, ההלכה. אתם יכולים לשים את החמי יפות, לעורר, שוכנע. לא בנידת לבדה כי אם בצירוף, אז מה זה התאומה? רבותיי, שימו לב תאומה. תאומה וטהרה הם לא מושגים מקבילים לנקי ומלוכלך. נא למחוק מהלקסיקון. טעמה וטהור זה לא בשפה דתית נקי ומלוכלך. לא קרב וזה כל הלילה. התאומה היא מושג מוכני שרק התורה תוכל להקבילו, לומר עד כאן תמה, מכאן תאו, על פי הצד עליון, לא על פי אורחות החוש הטבעי הפשוט. כי תאומה שייכת לסוד החיים. איפה אנחנו מוצאים את התאומה בתורה? בכל דבר שהוא קרוא, אבי אבות התאומה זה המוות. וכל המדרגות ביניים הם דברים שקרובים לנידת קרובתם אלא מה זה נידה? יש בזה משהו קרוב אל המוות. למה? מה קורה לאישה כשהיא נעשית נידה? בעצם פוטנציאל החיים שהיה גנוב בקרבה, כן, נפסק ונשפח ונגמר. אישה לפני שהיא נעשית נידה היא הולכת במכשיר, מתחדשת, מתחדשים בפוטנציאל למה? לקליטת חיים חדשים. פוטנציאל לקליטת להתחדשות חיים ברחמה. זה הזמן שאישה ראויה לקלוט חיים. עבר הזמן, הראיות הזאת פסקה, יצאו אדמים, הכשר החיים פסק. במקום שהיה הכשר חיים והוא פסק, שם גילתה לנו התורה, יש בזה יסוד של עדריות חיים, התמעטות החיים, וסוד התומעה. שייך לסוד החיים בכלל. חיים אנחנו מזהים, אנחנו יודעים מה זה חיים, מה זה מעלת החיים, איך חיים, לא יודעים איפה זה בא ומתי זה הולך, כלום אנחנו לא מבינים בסוד החיים. שם שייכים מושגי התאומה וטהרה. כשהאישה הולכת ומוכשרים ביסוד ההתחדשות עוד פעם, וטובלת ונבלעת ביסוד המים, שמהו יסוד המים בבריאה? סוד החיים. יפה מאוד. המים הם סוד החיים של הבריאה. הולכת ונבלעת בתוך היסוד הבראשיתי, שמים כיסו את כל היקום כולם, והמים הם סוד החיים. הולכת האישה ונבלעת כולה בתוך 40 שעה, שזה יסוד שקבעה התורה, שהוא שייך ליסוד הבראשיתי של שיעור מים כזה שהאישה נבלעת בתוכה, מתחדש בה יסוד החיים. מה זה? סוד אלוקי. מה, מישהו יודע את זה? מישהו רואה את זה? זה כתוב בספר מדע? אפשר להוכיח שב-40 שעה של מים, איזה מים? איזה מים? לא שאובים, מי שמשמים או מעיין מים זקים, שאנחנו חוזרים לאיזה מים, למים שלא נגע בהם יד אדם, מי בראשית. שם גנובים החיים, חדש בי של חיים, וואי, מה זה? עד שלא מתחדשים במחדש החיים האלה, היא נשארת בהיעדר חיים. היעדר. זה שטכנית ביולוגית היא יכולה להיכנס להיריון גם אם היא לא טבלה, זה טכני ביולוגי, אבל מצד הקדושה אין. זה ילד שנולד בטומאת נידה, זה שייך לשורש הנשמה.
כן, זה סוד, סוד של קדושת החיים, טהרת החיים. מה זה? מיקרוסקופ בודקים את זה, זה במולקולות של המים. תאומה היא מושג רוחני שרק התורה תוכל להגבילו, לדעת מתי כן, מתי לא, מאיפה אנחנו יודעים מתי נתארים, מתי תמיים, לא מבינים בחיים שלנו כלום. על פי הצעת עליון, לא על פי אורחות החוש הטבעי הפשוט. וההגבלה הזאת היא נעלה מכל הגבלה טבעית. ואין הטבעית כי היא פעילה לה, ויותר מתפעלה. בתאלה אל הצד האלוקי. מה אתה מביא לי טעמים חיצוניים בחייך? מה הקשר? אני מדבר לך על רוח דנחית משמעיה, ואתה מחפש לי במיקרוסקופ האם היא נקייה. טענו בחיצים ואנחנו מסעורים. אז כאילו זה קדושה, ואתה מדבר איתי על הסבון שהיא מתרחסת. ההגבלה הזאת אין הטבעית כי אם תפלה לו בטלה עליה בתור אחורי כל כלי המתבטל כערב בערך גופו ותוכו פנימיותו של הכלי. כן, ההגבלה הטבעית היא גם כן נכללת בתוך המון השלמות הגדולות הנכללות בתורה לטובת האנושיות והמציאות בכללה, אבל הפנים עצמם הם בתורה גנוזים. נכון, אפשר לגלות בצד את הצד האחורי של התורה, הכוונה את הצדדים הגלויים הטבעיים שיש. כן, אבל זה הצד האחורי של התורה. הצד הפנים של התורה זה הצד העליון שלה, הצד המסתר שלה. הוא לא גילה פנים לתורה, אלא רק לאחוריים של התורה. לא נשא פנים לתורה, לצד הפנימי שלה. על כן ההבדל של בין טמא לטהור על פי אורחות התורה, זה שיקח את המעמד היותר גדול בחיים, וממילא תוכלל בהדרכה הטבעית, ודאי יש גם בדרכים טבעיים, אבל זה מתחיל היחס אל היסוד העליון, כי ברכיה דרכי נועם, וכל מתחילותיה, שלום, והשאר פירוש האידך, זיל גמור, שבת שלום לילדים המתוקים. כל טוב.